ברדיו שלום, הרדיו שלכם בשפה העברית, המשדר מדי יום ראשון בין השעות 4 עד 6 שידור חי ו-6 עד 8 שידור חוזר, בתדר 876 מגה הרץ ו-906 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. כמו כן ברשת www.radioshalom.dk. בשידור השתתפו הפעם פרופסור אהרון בן זאב מישראל, כמוהו ערן קורץ וציפי קראולון, בנימין קץ, בני חן, וכאן דורון זילברברג. תודה שהזמתם לנו. ערב טוב, שבוע טוב, שנה טובה, ולהשתמע בשידור הבא של רדיו שלום. אתם מאזינים לרדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 ו-6 ל-8 בערב בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. ניתן להאזין לרדיו שלום ברשת ב-www.radioshalom.dk. טלפון האולפן לרוצים להתקשר ולהגיב 35-86-11. ערב טוב, היום יום ראשון, ה-21 בספטמבר, באולפן דורון זילברברג והטכנאי בני חן. בתוכנית הערב, לקראת השנה החדשה, אנו נוהגים לברך בריאות ואושר, שלום. הפעם נעסוק במהות האושר. לצורך כך, עמנו באולפן ציפי קראולון, בנימין קץ, ובטלפון מישראל, פרופסור אהרון בן זאב, ראש המכון הבינתחומי לחקר הרגשות, ונשיא אוניברסיטת חיפה. ערן קורץ, איש רדיו, רדיו שלום, רדיו הים האדום ומאלת ורדיו תל אביב, ממשיך בסדרת הקבלה, אנו בפרק ג'. הבעיה הפקיסטנית, נביא כתבה המתארת את הסיבות העיקריות לכך שמדינה עשירת אוכלוסין זו הופכת למרכז הבינלאומי לטרור אסלאמי. ציפי קראולון הבטיח לנו ימים של שקט, זה שם ספרה של ליזה דורון. ועוד נושאים, רשימה של נושאים והודעות וידיעות קצרות בתוכניתנו הפעם עם מוזיקה עברית. אז
מאושרת האם חשבנו שכך יהיה האם חשבנו שאחרת
זלנו לריטה בשירה האם אתה מאושר. אימנו על הקו פרופסור אהרון בן זאב, ערב טוב לך.
ערב טוב דורון.
אני שמח לעובדה שאתה אימנו ואנחנו שמחים לארח אותך ברדיו שלום מקופנהגן. אני אציג אותך פרופסור אהרון בן זאב, אתה תתקן במידה ויש עדכונים. ואיתנו פה בשיחה באולפן הפסיכולוג בנימין כץ, שישראלי שחי כאן בקופנהגן, וציפי קראולון, כנל, ישראלית חיה כאן, ופרופסור אהרון בן זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה וראש המכון הבינתחומי לחקר הרגשות. פרופסור אהרון בן זאב, יליד 1949, פרסם מספר ספרים, In the Name of Love, the Romantic Ideology and its Victims. ואנחנו לא עוברים לאנגלית, אנחנו נשארים בעברית.
בשם אהבה, האידיאולוגיה הרומנטית וקורבנותיה.
יפה. Love Online.
זה היה ספר קודם שבעברית נקרא אהבה ברשת.
יפה, ושתורגם לסינית, עברית, קוריאנית ופולנית.
כן. כן.
אנחנו משלימים זה. The subtlety of emotions.
The subtlety of emotions, אני תרגמתי לעברית לשני ספרים, אחד ישר מהלב, והשני בסוד הרגשות. חילקתי זה לשני
ספרים, נכון. ראיתי ברשת, וכתבת עוד ב-1998 ספר שנקרא Aristoteles on the Soul.
כן, אריסטו על הנפש.
על הנפש.
כן, זה גם כן, גם ערכתי ספר על רכילות, וספר כללי על שנקרא בעברית נפש.
אוקיי.
כתבתי כמה דברים.
אתה בעל תואר ראשון בפילוסופיה וכלכלה, ותואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת חיפה. ב-1981 סיימת את עבודת הדוקטורט באוניברסיטת שיקגו.
אכן,
קראתי שאתה כבר כנער שאפת לעסוק במחקר ובהבנת הנפש האדם, דבר שהביא אותך למקום שאתה בו נמצא היום. תוך חקירת נפש האדם גילית שהרגשות הינם תופעה מורכבת ופחות מובנת מבין הרגשות, רגש האהבה הרומנטית נראה סבוך ומעניין ביותר, לכן התמקדת בחקירת רגש זה. מה שמביא אותי ככה אליך הוא מקרה שקראתי לפני מספר שנים בירחון ישראלי באחת מחופשותיי, את הציטטה הבאה שלך ששמורה עימי, והיא: צריך להבדיל בין רגש מתמשך של עושר, כתבת על מהות העושר, שהוא רגש עמוק שמתקיים בפרק זמן משמעותי, לבין רגש שמחה שהוא תענוג שטחי, סיפוק מיידי והנאה קצרה יחסית. כן. עושר עמוק נובע מכך שאנחנו מעריכים בצורה חיובית את חיינו, כמו עבודה, אהבה, משפחה, הוא מתקיים כאשר אנו חשים שאנו מגשימים את הפוטנציאל שתמון בנו.
כן.
אתה רואה, המשפט הזה, הציטטה הזאת הרשימה אותי במיוחד, שאמרתי אותה עימי, והביאה אותי לכך שאני מצליח לראיין אותך איתנו ברדיו שלום על נושא העושר. אז אולי אני אתחיל בשאלה הפרובוקטיבית, פרופסור אהרון בזאב, האם אתה מאושר?
אני חושב שאני מאוד מאושר, אני מאושר, בהחלט אני מאושר. העושר, כמו שאמרת, אנחנו יכולים להבדיל בין העושר לטווח ארוך ובין השמחה לטווח קצר. אגב, העושר לטווח ארוך מורכב בין היתר מהרבה שמחות לטווח קצר. שמחות קטנות, אנחנו מאושרים שיש לנו תדירות גבוהה של שמחות קטנות. לא מאורע אחד פתאום גדול עושה אותנו למאושר לכל החיים, אלא שמחות קטנות. להפך, אנשים שזכו בלוטו, שזה מאורע מאוד מאושר, או בהגרלות גדולות אחרות, בסופו של דבר הם לא היו מאושרים, הם אומללים. אז בשמחות קטנות, השמחות, והוא מורכב גם מפעילויות, פעילויות שאני קורא להם שהערך שלהם הוא בפעילות עצמה. כלומר, אתה נהנה מהפעילות עצמה, אתה מרגיש שהקשרים שלך מפותחים, ואתה עושה אותה לא לשם מטרה חיצונית, אם כי ייתכנו גם טובות שאנה שתקבל מהם.
כלומר, אני מבין מדבריך שלהגיע למצב של להיות מאושר מתמשך, או לטווח ארוך, הוא אפשרות ממשית וקיימת. זה לא איזה מין אילוזיה שאנחנו חולמים עליה.
בהחלט, בהחלט. אני חושב שאפשר לעשות את זה, ואפשר גם לקדם את זה. את הדבר,
איך אפשר לקדם את זה?
שלמשל, כפי שאמרתי, לעסוק בפעילויות, יותר ויותר פעילויות שאתה חושב שאתה אוהב אותם, אתה עושה אותם לא לשם מטרה חיצונית. אני אתן דוגמת עצמי, אני אוהב מאוד את הכתיבה. אני כותב, למרות שאני עכשיו נשיא אוניברסיטה, לפני והייתי בתפקידים אחרים באוניברסיטה, אני כל יום קם ב-4 בבוקר וכותב וכותב דברים שאני מאוד נהנה לעשות, מ-4 עד 6, 6 וחצי, ואז הולך לעבודה. זה נותן לי את ההנאה בחיים, ועל זה אני לא מוותר. זה למשל דוגמה אחת.
כן.
לכל אחד יש לו הפעילויות שלו, שהן מאוד חשובות.
בהחלט. לא.
לא להיות בחיים רק תכליתיים. כפעולה, אריסטו מבחין בין פעולה תכליתית שהערך שלה בתכלית, בתוצאה, ובין פעולה שהערך שלה לשם עצמה. כאשר אתה בונה בית, אריסטו אומר, אתה לא נהנה מהפעולה, אתה נהנה רק מהתוצאה. ואנחנו צריכים גם לראות יותר ויותר פעולות שאנחנו נהנים מהפעולות עצמם, שהעבודה שלנו היא מענה אותנו. אני חושב שיש לי באמת זכות שיהיה לי עבודה, שיש לי עבודה, כתיבה, שאני כותב בה על דברים שמאוד מאוד מעניינים אותי, ואני עובד, עבודה שלי זה דברים שאני נהנה מהם באופן כללי. פחות אולי בתפקיד האדמיניסטרטיבי של נשיא, אבל יותר בתפקיד של חוקר רגשות.
כן. פרופסור אהרון בזאב, יש עולה כאן שאלה שציפי רוצה לשאול אותך, ואחר כך בנימין כץ גם כן.
בבקשה.
כן, שלום, שמי ציפי, אני חיה בקופנהגן, ולפני שדורון שואל אותי אם אני מאושרת, אז אני יכולה להגיד שאני לא יודעת לענות על התשובה הזו כרגע, אבל ברגע זה אני לא אוכל לענות על זה, אבל יש לי שאלה אליך, אתה מתאר אושר כמין פסיפס שאתה בונה מרגעים מאושרים.
נכון.
מרגעי שמחה, זאת אומרת, סך הכל אתה בנית מין פאזל או מין פאצ'וורק של רגעי אושר שהם יוצרים. השאלה שלי, האם אני באה מרגע של מדעי הטבע, של ביולוגיה, האם ישנו פה איזו שאלה של סובב או מסובב? זאת אומרת, אתה גנטית או גנטית וחברתית פתוח לקלוט את רגעי האושר האלו, ולכן יש לך את האפשרות לבנות את הפסיפס. ופה אני אומרת, האדם האופטימי הוא אדם מאושר, מאושר יותר, כיוון שבדיוק משתלב לתיאוריה שלך, אם אדם אופטימי, האם אופטימיות נובעת מאיזה רקע גנטי או חברתי תרבותי, ולעומת פסימי באותו מצב, לא יוכל לא לראות את רגעי האושר ולא לראות את השמחה, ולכן גם לא יוכל להרוג את השטיח הזה שבונה לך את האושר.
נכון, את בהחלט צודקת. יש אנשים שמטבעם הם יותר אופטימיים ומכאן קל להם יותר להיות מאושרים, ויש אנשים שהם פחות אופטימיים. אגב, האנשים הפסימיים, מה שמעניין שהם רואים את המציאות טוב יותר מהאנשים האופטימיים. יש על זה מחקר. כלומר, כדי להיות מאושר אתה לא צריך לראות את המציאות כפי שהיא, אלא שיהיה לך גם קצת אשליות חיוביות. אנחנו לא צריכים לדעת את כל הדברים בדיוק איך שהם. אשליות חיוביות במידה עוזרות בהחלט לאושר. הנטייה עם הגנטית או אחרת היא בהחלט קיימת. אני חושב שאני נולדתי אופטימי. אבל אני חושב שיש גם דרכים, כמו בדברים אחרים, לשפר את המגמה הזאת, לחזק את האופטימיות. אבל סך הכל, אופטימיות היא בהחלט מאוד מאוד חשובה לגבי האושר.
ובנימין כץ רוצה להצטרף לשאלה?
קודם כל אני רוצה לומר שאני מזדהה איתך בנושא הזה של כתיבה. גם אני כותב, זה נותן תחושה מאוד נפלאה של, אני אקרא לזה flow, כי
נכון.
כן. וזה נותן גם תוכן, נותן תחושה של עשייה. אבל אני רוצה לחזור למחקר שנעשה ביחס לנושא של עושר, מחקר בינלאומי שקבע שהחברה הדנית היא החברה המאושרת בכל העולם. ועכשיו, השאלה שלי היא זו. בדנמרק יש בערך 860 אלף שתיינים. ישנה בעיה של השמנה בצורה מחרידה. ישנה בעיה של שימוש בסמים, וישנה בעיה של כל מיני התנהגויות שהן גובלות בהרס עצמי. עכשיו, הם טוענים שהם מאושרים. מצד שני, מבחינה סטטיסטית, ישנם כאן המון אנשים שרוסים את עצמם. איך אתה מיישב את הסתירה הזו?
תראה, רוב האנשים בעולם חושבים שהם מאושרים. האדם, אני יכול להגיד לך שהאדם הממוצע חושב שהוא מאושר הרבה יותר מהאדם הממוצע. אם נאמר 50% האלה יהיה אמצע, אז בין 70-75%, תלוי בחברה, חושבים שהם מאושרים. מאושרים יותר אפילו מהזולת. וזה בעיה, כי זה בעיה, כלומר סטטיסטית, זה לא בעיה לחיים, כי זה מעיד שהאשליה הזאת, שאנחנו מאושרים, היא חשובה. התפיסה הזאת את עצמנו, שאנחנו מאושרים, היא חשובה מאוד, ובסדר, אפילו אם היא לא בדיוק מתאימה, ויש בה קצת עצימת עיניים, זה חשוב, וזה בניגוד להרבה שחושבים בפסיכולוגיה שידיעת המצב לאשורו, כלומר גם נפשך וגם בדיוק מהו בן זוגך וכך הלאה, זה בריאות נפשית. אם אנחנו נגיד שבריאות נפשית היא שאנחנו גם מאושרים, הרי בריאות נפשית היא לא בדיוק ראיית המציאות איך שהיא. הפסימי הוא לא בריא יותר בנפשו מהאופטימי. אז יש יתרון נפשי לא לראות את המציאות איך שזה. יש גם מחקר על זוגות שמואבים אחד בשני כבר למעלה מ-20-30 שנה. המחקר הזה, הייתה לו בעיה גדולה מאוד למצוא את המדגם. אבל מה שנמצא שם, התכונה שמאפיינת, התכונה אולי המרכזית שמאפיינת אותם, את הזוגות האלה, זה שהם תופסים אחד את השני בדיוק כפי שתפסו אותם שהכירו אחד את השני. וכמובן האנשים משתנים. יש פה איזושהי אשליה, אני רוצה להגיד לכם שאני קראתי על המחקר הזה בערך איזה חצי שנה אחרי שקראתי בעיתון, או אולי שמעתי את זה ברדיו, את צ'יץ' שלמה להט, ראש עיריית תל אביב לשעבר, שאמר, כשאני מסתכל עכשיו על אשתי, אני רואה את אותה זיב עליה נערה היפהפייה שראיתי לפני 40 שנה. וכמובן שהיא השתנתה, זיב עליה, אני לא ראיתי אותה, אני לא, אז אני אומר את זה
באיסוס,
כן. אולי היא לא השתנתה, אבל סביר להניח שהיא השתנתה, והוא לא תופס את זה כך. ולכן ייתכן שזה שהוא אוהב אותה מאוד, הוא תופס הרבה דברים אחרים אצלה אמיתיים. אנחנו לא יכולים באשליות, אנחנו לא יכולים לתפוס את כל הדברים אחרת מאשר במציאות. אם האשליה היא כל כך גדולה, אז אין אפשרות להתקיים, כי המציאות תתפח על פנינו כל הזמן. אבל קצת אשליה, קצת במקומות מסוימים, קצת לעגל פינות, אז זה בהחלט משהו שחשוב לנו.
סיכום קצר, מעט אשליה היא דרך אחת לכיוון האושר.
לכיוון האושר ולהיות מאוהב ושיתאהבו בך.
ציפי רוצה להצטרף.
כשבני קודם אמר שיש פה כל כך הרבה שתיינים וכל כך הרבה משמינים, אז תראה, סך הכל זה, מצד אחד זה נותן אושר לבני, כי הוא פסיכולוג, הוא חי מזה.
סבוע.
המשמינים זה אלו שאני חיה מהם, כי אני עובדת במפעל של מייצר אינסולין. אז אתה רואה, אושר הוא דבר כנראה בכל זאת יותר מורכב, אבל זה היה בבדיחות הדעת. אבל שאלה, אולי שוב למחקר הזה שאנשים הגדירו עצמם מאושרים, אולי לפעמים כשאתה רוצה להבין מה שאתה לפעמים שואל, מה ההפוך של זה? והשאלה באמת, האם ההיפוך של אושר זה אומללות? אני חושבת שאנשים כשהם אמרו שהם מאושרים, זה בגלל שהם לא אומללים. ואולי המצב היותר יומיומי שלנו, זה שמאפיין אותנו ביומיום, הוא לא האושר, אבל גם לא האומללות. אלא
תראי,
מצב ניטרלי.
ייתכן, את בהחלט צודקת, יש מצב כזה, אבל אנשים, אני חושב שאם זה היה המצב היחיד, אז אנשים היו, אז נאמר, פחות אנשים היו מדרגים את עצמם כמאושרים ביותר, או לא היו רואים אותם הרבה יותר מאושרים אחרים. אבל אני חושב שיש גם צדק במה שאת אומרת, כי הרי אי אפשר שכולם יהיו יותר מאושרים מכולם. ונכון, אנשים, לפעמים אנשים מאושרים שהם כאילו אין אומללות. יש למשל מחקרים מעניינים על אנשים נכים, אפילו קטועי איברים, ארבעת האיברים, שסך הכל רמת האושר שלהם היא לא הרבה פחותה, אם בכלל, מאדם נורמלי. כאשר שואלים אנשים, אם תצא עם תאונה ותהיה קטוע ארבעה איברים, האם, רוב האנשים אומרים לא רוצים לחיות. אני לא רוצה להמשיך לחיות. אבל אותם אנשים שהם במצב הזה, הם חיים, והם גם רמת העושר שלהם מדי יכולה להיות גבוהה. אז כמובן, זה של העושר, הקביעה של העושר היא יחסית. גם אם שואלים אנשים, האם אתם מאושרים? אז אם יש בחדר אדם נכה, אז הקביעה שלהם שמאושרים היא הרבה יותר גבוהה. זה ברור שזה תלוי במה שסביב לנו.
כן. אני, ברשותך, אני הייתי רוצה להעביר את ה... לשלב נוסף, או להכניס שתי זוויות שונות. אחד, הוא אולי הצורך בקיומם של תנאים מסוימים אצל האינדיביד על מנת להיות מסוגל לחוש את תחושת העושר, ובאיזה תרבות, באיזה סביבה אותו אדם חי. כלומר, אחד הוא העובדה ש מניסיוני האישי, אני מטייל, מגיע לאיזשהו נוף, טבע, מדהים ביופיו, ומרגיש מין תחושת עושר פנימית, תחושה נהדרת, שאפשר לתאר אותה כמובן ביותר ויותר מילים, אבל אני אומר, רגע, אני מכיר גם את המצבים שבהם אני שקוע בדאגות, הולך ולא רואה כלום, לא רואה את, לא את הנוף הזה ולא את היופי שלו, ומקווה להיות במצב שאני באמת מסוגל לחוש את אותה פתיחות כלפי היופי או דברים אחרים שיכולים להעניק עושר. אז זו באמת שאלה אחת לגבי האם נחוצים תנאים מסוימים. כלומר, אתה הקדמת קודם וסיפרת באמת על אותו אדם קטוע גפיים, אבל אנחנו מכירים מצבים ותקופות ארוכות שמסתובבים ככה מדוכדכים ומודאגים ולחוצים ובסטרס, והסטרס הזה שלא מאפשר את הפתיחות כלפי תחושת העושר.
נכון. תראה, ברור, תנאים אישיים, תנאי הקשר, הם כולם קשורים לאושר. זה ברור, ואצל כל אחד מאיתנו זה יכול להיות דבר אחר. אני לא הייתי אומר שהאושר הוא רק סובייקטיבי. אושר, יש בו איזושהי שילוב של גם הרגשה, כלומר, גם תפיסה סובייקטיבית שלנו, אבל גם תנאים אובייקטיביים. למשל, באופן כללי, אחוז האנשים שאומרים שהם מאושרים, הוא גבוה יותר, אבל לא בהרבה, במדינות שהן באמת עשירות, מאשר במדינות שהן עניות מאוד. מעל איזושהי רמה של עוני, אז כבר אנשים יכולים להגיד שההבדלים הם לא גדולים. נאמר, בין מדינות עשירות מאוד, ובין מדינות שהן מבוססות, נאמר, אבל לא עניות מאוד, ההבדל הוא שבעשירות מאוד אחוז האנשים הוא בין 70 ל-80 שאומרים שהם מאושרים, ושם הוא בין 60 ל-80. כלומר, זה לא הבדל גדול. לעומת זאת, אם עניים, מדינה מאוד ענייה, יש פה הבדלים. אז אם אתה שואל האם כסף יכול לעשות אותך מאושר, כן. אבל לא במעל דרגה מסוימת, לא בהרבה. אגב, שוב, לחזור לעניין אהבה, גם אנשים אוהבים יותר אנשים מאושרים, אנשים עשירים. יש איזה מחקר, סקר, שאני מביא אותו בספר האחרון שלי בשם אהבה, על שבאיטליה נעשה שנשים אמרו שהן נהנות יותר ממין עם הבוסים שלהם, עם אנשים ברמה גבוהה יותר. עכשיו, זה לא, בואו נניח שיש חלוקה טבעית של כושר מיני בין בוסים ופועלים פשוטים, ואז מה שהם באמת נהנו מזה, זה לא רק שהם, כי אתה אולי מאושר יותר בחברת אדם חזק, מצליח, עשיר, שרוצה איתך, אותך. אז התנאים הם, אני אומר, יש סובייקטיביות ויש גם אובייקטיביות, וזה שילוב, העושר הוא שילוב של התנאים האלה.
אני רציתי רגע לעבור לעניין הזה של ההבדלי תרבות בעקבות ספרה של סופרת סינית שחייתה שנים רבות, גדלה וחייתה בסין ועברה למערב, חיה בארצות הברית, וכתבה בין היתר על ההבדלים בתפיסת העושר או בציפיות לעושר בין מערב ומזרח רחוק. במזרח רחוק, היא אומרת, הציפיות לעושר המתמשך הן מעטות. כלומר, דווקא מצפים לאותם דברים, לסמכות הקטנות שאתה דיברת עליהן. לעומת במערב, שאנחנו קוראים ספרים ומאמרים בכל יום ושבוע כמעט, על איך להגיע לאותו עושר גדול, ואנחנו רוצים אותו כמעט כל הזמן, משהו כזה מוחלט. כן.
במערב שמפותחת יותר התרבות של ההצלחה, אז העושר כאילו נתפס באותו מאורע גדול, אבל אני לא חושב שזה נכון. להפך, אני חושב שאם אתה מכוון כל חייך למאורע גדול שהרבה פעמים הוא לא מגיע, וגם אחרי שהוא מגיע זה לא בדיוק מביא לך הצלחה, אני חושב שדווקא בהקשר הזה הגישה המזרחית היא נכונה יותר.
ובני רוצה לשאול.
זו שאלה קצת מורכבת. אתה מכיר את הסוציולוג שנקרא טורסטן ובלן? שמעת עליו?
שמעתי משהו, כן.
אז הוא הגדיר בשעתו את הייצור האנושי כ... We did the creatures of waste. כלומר, אנחנו תמיד מתחרים ואנחנו יוצרים המון השפעה מסביבנו. חשוב לנו כל הזמן לראות כמצליחים, אם מדובר בבית, אם מדובר במכונית, אם מדובר בגינה, וגם כנראה בנושא הזה של איך אנחנו נראים, וכנראה גם איך אנחנו מצליחים בחיים, כן? וכאן, טוב, אין שום צרה בזה, כל הזמן שהקונטקסט הוא מוגדר ומצומצם. אבל לדוגמה, נושא זה של הצלחה, שהביא עכשיו להתמוטטות של הבורסה האמריקאית. כל האנשים האמינו בשלפוחית הזו שתגדל ותגדל ותגדל, ובסופו של דבר העסק הזה התפוצץ. ולמה זה התפוצץ? זה שוב הנושא הזה של רדיפה אחר עושר באיזה הקשר כזה. ולעושר, אם כך, יש איזה הקשר אחר, שלילי, עם ההגזמה בתחום הזה עוברת שלב מסוים, אלא גבול מסוים. זה אני רוצה שיתייחס.
אני חושב שאתה צודק, וזה מה שאני אמרתי, שהצלחה, חיפוש אחר הצלחה לא תעשה אותך מאושר. אם אדם מתעורר כל בוקר ושואל את עצמו, מה אני צריך לעשות היום כדי להיות מאושר, הוא יהיה אומלל גדול. אותו אדם. כי העושר הוא לא תוצאה של פעולה מכוונת, אלא הוא ביי פרודקט של פעילויות שאותם אנחנו אוהבים לעשות. אתה נהנה מהפעולה עצמה, ואם אתה חוזר על פעולות כאלה הרבה זמן, אז בסופו של יום אתה תהיה מאושר, ובסופה גם של שנה, לא רק יום. לא, העושר לא יכול להיות בפעולה תכליתית, גם אלא העושר צריך להיות בפעולה עצמה. גם ציידים הם אוהבים את פעולת הצייד יותר מאשר את התוצאה. הם נהנים מהפעולה עצמה, אפילו שהם מאוד גם שמחים שהם צדים משהו. גם אני יכול להיות שמח אם משהו שאני כותב מצליח. כן. אבל אני כותב את זה לא בשביל ההצלחה, אלא אני נהנה מהכתיבה, מהיצירה של משהו חדש שאני יכול להבין, יכול להסביר לאנשים. אז העושר הוא ביי פרודקט של פעולות שמפתחות אותנו, שאנחנו אוהבים ונהנים לעשות אותם.
עצם העיסוק עצמו. וציפי, כן.
כן, אני לגמרי במקרה, אתמול הזנתי לאיזו תוכנית ברדיו, שמדברים, דיברו שם שבבריטניה מנסים להכניס עכשיו למערכת הלימודים, גם שיעורים שילמדו את הילדים להיות מאושרים. ושוב, אולי בגלל שדורון ביקש לדבר על הנושא, אז אני צדה הבוקר מודעה בעיתון על ספר שיצא בדנמרק שקוראים לו אושר, והוא נכתב על ידי טל בן שחר ישראלי.
כן, הוא גם מתורגם בעברית.
כן, וזהו, אחר כך כשראיתי שזה טל בן שחר, אז כבר הצצתי באינטרנט וראיתי שזה כמובן בחור ישראלי. והוא נותן בדף הבית שלו, שוב, בחור שמתעסק, הבחור רב תחומי, הוא כל פנים עם האושר, הוא מוגדר כמו שאתה אמרת, אז יש לו אפשרויות לאסוף בהרבה מאוד תחומים אושר, אבל הוא נותן ממש ספר בישול, תעשה שש פעולות, שישה משפטים די מתומצתים, איך להגיע לאושר. וזה מתקשר גם לתופעה המאוד שמתפשטת, שמדברים עליה הרבה בדנמרק, על פסיכולוגיה חיובית. ואז אני שוב חוזרת על מה שאתה אמרת, אתה מדבר על אושר כאיזשהו תהליך, כמעט אני אומרת טבעי, והנה מגיעה הפסיכולוגיה המודרנית ואומרת לך בחייך, אושר זה ספר בישול, תעשה כך וכך וכך ותהיה מאושר. והשאלה שלי, האם זה באמת האדם המודרני שכל הזמן צריך, כל הזמן צריך את הסטימולציה הזו בשביל להיות, להגיע לאיזה שהם גבהים כאלו, ומשם נולדים הספרים האלו והפתורות הפסיכולוגיות האלו.
אני לא חושב שזה ספר בישול. אני חושב שההגעה לאושר, אני חושב שבהחלט יש גורמים שיכולים לחזק את האושר שלך. כאמור, האושר גם תלוי בדברים אובייקטיביים. אם קורה לך אסון נורא, אז עם כל ספר הבישול אולי אתה תצליח קצת להתמודד יותר עם האסון, אבל האסון יכול ללוות אותך הרבה מאוד שנים ולא לעשות אותך מאושר. אני אומר, יש דברים שבהחלט אפשר ללמוד אותם, איך להיות יותר מאושר, אבל יש דברים שהם לא כל כך תלויים בנו, והם לא כל כך דבר של תפריט ברור. אני יכול לתת לך אולי, וזה מה שעשיתי פה בשיחה, עקרונות כלליים למתי תהיה יותר מושר, אבל לא בדיוק חוקים כלליים מאוד מוגדרים להיות מושר. למה הדבר דומה? בין הכלל שבעת גשם תנהג בזהירות, להכלל אל תיסע יותר מהר מ-90 קילומטר בשעה. לאושר אני יכול להגיד כללים, כמו שבמזג אוויר גרוע תנהג בזהירות. לא חוקים, כלומר עקרונות, לא כללים ספציפיים שתנהג בין 80 ל-90 קילומטר לשעה. אז זה לא בדיוק ספר בישול, אבל בהחלט אפשר ללמוד איך לתפוס את הדברים בצורה יותר כללית ולהיות יותר מאושר. בגדול אני אומר, אנחנו צריכים גם הלמידה על הרגשות שלנו. אנחנו יודעים, למידה על הרגשות, אני חושב, יכולה לעשות אותנו קצת יותר מאושרים. נוכל לכוון את הרגשות השליליים, להוריד אותם ואולי להעצים את הרגשות החיוביים.
רק, אני לא קראתי את הספר של טל בן שחר, זה היה רק שישה משפטים.
כן, כן, אני לא מתייחס.
לא תנאי הבנות.
לא, גם בתשובתי לא התייחסתי לספר שלו, אלא דברים כלליים. לא.
אני מאלו שקריאה עושה אותה מאושרת, כך ש...
יפה.
אני מאושר לשמוע את הדוגמאות האישיות שלכם, אני מוכרח לומר. אני מאוד שמחתי, פרופסור בן זאב, שאתה דיברת על הקטע שלך, כלומר הכתיבה, שאתה נהנה מהכתיבה והדגמת בקטע הזה. הנה ציפי מצטרפת ואומרת היא נהנית מהקריאה. אני רוצה לעבור לבנימין כץ. בני, מה, איפה תוסיף תוסיף פנינה לשרשרת הזאת?
ביסוד אני מזדהה עם רון בן זאב. אבל אני חושב שזה תרגיל הרבה יותר מסובך מאשר. ללמד את האנשים להיות, להשתוות עם עצמם, להיות מסופקים, להיות שמחים בחלקם, זה דבר כנראה שדורש הרבה, הרבה יותר מאשר כללים, או שקריאת ספר, כן. ביסוד, אני גם מוצא המון הנאה בכתיבת ספר. נו, עכשיו סיימתי כתיבת ספר במשך 3 שנים, עבדתי איתו והשתמשתי, היו לי בערך 12 אנשים שנתנו לי כל הזמן איזון חוזר, וזה היה תהליך נפלא. אז אני יכול להבין אותך, אין שום ספק שאתה תפסת את אלוהים בביצים, כמו שאומרים.
אז אתם שניים שנהנים מהכתיבה, אבל אנחנו מכאן לא מסיקים שכל הכותבים מאושרים. אז כל אחד יש לו את הסיפור שלו, האינדיבידואלי שלו, וזה אולי פה בדיוק סוד, תמון הסוד, לגלות את מה שאתה עצמך אישית נהנה לעבוד או ליצור או... נותן לך תחושת עושר. במקרה שלי אישית, אתם מכירים, אלה שמכירים אותי, אני יוצר פסלים, ועצם באמת העשייה, תהליך היצירה הוא תהליך מאוד מאוד מדיטטיבי, שנותן תחושת התרוממות, בעיקר שכמובן הדברים מצליחים. לא תמיד זה כך, לא בכל שעה ושעה, שוב, זה לא מין מתכון שכל רגע שאני יוצר, אני כבר במין תחושה אילאית. ציפי.
כן, אני קודם אמרתי שבאמת הרגעים שנותנים לי אושר זה קריאה, ואולי בהקשר של השיחה הזו, אולי אחד הסופרים האהובים עליי ביותר זה פרימו לוי, והוא כתב על אושוויץ, ודברים שבאמת הרשימו אותי עמוקות בספר שלו, זה שבתוך הגהנום הזה, בתוך הפלנטה הזו שהשפה בה היא שונה והכל שונה, הוא ידע לתאר באמת רגעים של עושר. יש באחד הספרים שלו, הוא קיבל זנב של עיפרון, והוא יכול לכתוב משהו, והתיאור שלו, אני לא זוכרת אם הוא משתמש במילה של עושר, אבל אני כקוראת יכולתי לחוש את האושר שלו, או כשהוא יכול היה לצטט קטעים מה שהחזיק אותו לפעמים בחיים, זה יכולת לצטט קטעים של משוררים גרמנים ידועים, או דברים אחרים שהוא למד, הוא היה איטלקי, פרימו לוי, ואני כקוראת הרגשתי את הוא יכול היה להעביר לי את תחושת האושר שלו, ואתה אומר, בלב ליבה של אושוויץ, אפשר היה כנראה גם לחוש רגעים של עושר, וזה נכון. מתקשר למה בתחילת השיחה, שבאמת העושר בנוי מאותם פנינים, או אותם פסיפסים קטנים, שיחד יוצרים את התמונה הגדולה.
נכון, אני מסכים לכל מילה שאמרת, אפשר גם בתנאים קשים להפיק איזושהי ענה, איזושהי עושר, אבל זה מוגבל. באושוויץ, כמה הוא מצא את הרגעים שכדי להיות בהם יותר מאושר, אבל בגדול הוא לא היה מאושר באושוויץ.
כן, הוא התאבד בסוף.
כן, בהחלט.
פרופסור אהרון בזאב, אני רוצה להודות לך על השתתפותך בשיחה איתנו. עשית אותנו מאושר יותר, בכל אופן יש לנו כמה נתונים להגיע אל האושר בעזרתך, ו... שוב, תודה לך ושנה טובה.
תודה לכם, נהניתי והייתי מאושר בחברתכם.
תודה, גם לך
שנה
טובה.
תודה. שלי טוב, ביי ביי.
כל
אנשים שבעולם ייתנו פתאום ידיים שרשרת ענקית של אנשים מכאן ועד מחר עם כל המטוסים של העולם יבריאו לשמיים ויפיצו מסרים טובים של טוב ואהבה אם על כל אי צדק שנוצר נשפץ סבון ומים לא יהיה כיפוע וגם לא יהיה יהיה במה למרוא. עם כל המנהיגים של העולם ירימו כוס לחיים, את כל החיילים שבעולם ילבישו בברון. כל פרחים צבעוניים יפים בכל השטח, אז לכל שדה וסתם מדבר יהיה פתאום סגנון. אם אביר חתיך על סוס לבן ידהר ימתין בפתח, אז אני אהיה לנסיכה ולא יהיה ארמון. אם לכל רעב שבעולם ניתן רק סג של כמח, אז יתחיל לחיות חיי כבוד בתוך המציאות. אם נפסיק את השעון עכשיו יתרום מזמן לנצח, כל האנשים יחיו חיים של עושר וחירות. אשליות, אשליות
אנחנו ממשיכים בנושא העושר, בלי פרופסור אהרון בן זאב, שהיה איתנו בשיחה טלפונית מישראל, וממשיכים עדיין פה עם הפסיכולוג בנימין כץ וציפי קראולון, ואנחנו עוברים ככה קצת, מנסים ללבן את הנושא הזה של עושר ברמה האישית, בחוויה האישית, מה מביא לנו. אני רציתי להעלות אספקט אחר שבעצם לא דיברנו עליו. קצת מדהים אותי בעצם שלא נגענו בנקודה הזאת של תחושת העושר, לא ממה שאני עשיתי אישית, כתבתי או ציירתי או פיסלתי או זכיתי בלוטו, אלא בזה שהנכדה שלי עשתה או הבת שלי עשתה. כלומר, עצם העובדה שבני משפחתי הקרובים לי, ובמקרה האישי שלי, זה באמת מדובר בבת שלי או בבן, קודם כל, עצם העובדה שהם בקרבתי והם שמחים, מעבירה אליי תחושת עושר, וכשהם מצליחים במשהו, ההצלחה שלהם עוברת כמין מעגל כזה, בומרנג או אנרגיה, או איך להגדיר את זה, עוברת גם אליי. כלומר, השמחה שלהם היא שמחתי.
דרון, אתה לא עשית שום דבר מאשר הרחבת את האני שלך. אתה אמרת, אני זה לא רק 50 קילו שלך.
יותר, יותר.
סלחתי לך, אני מאושר.
לא, אני.
אלא האני שלך מורכב מאתה וילדיך, ויש לך בן זוג שאתה, או ההורים שלך. זאת אומרת, האני שלך הוא משהו הרבה יותר רחב. שלנו, נניח, דברים שהם לגמרי חיצוניים מאיתנו יכולים לגרום לנו אושר. אתה קודם הזכרת לראות נוף.
נכון.
אז מה, זה הנוף או שזה העיניים שלך שרואות אותו, שגורמות את האושר?
זה בדיוק אני רוצה ללבן. אני רוצה ללבן, האם היכולת שלי, או שלנו, של הפרט המסוים, היכולת שלנו, הפתיחות לנוף המסוים, או לאירוע המסוים, הופכת אותנו למסוגלים להיות מאושרים, כלומר, צוברים את אותן נקודות שעליהן הפרופסור הצביע, כלומר, אותה חוויה של עושר בטבע ועוד איזשהו אירוע ועוד איזשהו אירוע, שהופך אותנו ככה יותר מתמשך להיות מאושר. כלומר, היכולת להיות, כי אני מכיר, אני אישית מכיר להיות בקטע שלא להיות מסוגל לחוש את התחושות האלה, כי אני פשוט יותר מדי עסוק בסטרס וממוקד בכאבים ובחולאים וברשימת הדברים שאני צריך לעשות מחר. אני מכיר את הקטע הזה. בני רוצה, כן.
כן, אני רוצה להתייחס לזה. אני זוכר שכשהייתי בן 18, קראנו את הספר של הנסיך הקטן. כן. ובסיפור הנסיך הקטן, הוא הרי מתאהב בשקיעות ובזריחות של השמש. אתם זוכרים? הוא כל הזמן מעביר את הכיסא ממקום למקום. ואז הצץ הרעיון הזה, אם אני מצליח להתמקד במשהו יפה, אז אותו משהו יפה הופך להיות להשתקף בראשי. זה מבסה ביסוד עיקרון שלמדתי ואני משתמש בו עד היום הזה. אבל, וכאן בא האבל. כן. כי ברור שהיכולת שלנו להתמקד בדברים חיוביים, יש לו השלכה על תפיסת החיים שלנו, על דרך של, להשקיף את הדברים, על הדברים. כן. כן. אבל, אתה צריך להיות, צריכות להיות לך כוחות נפש כדי לרסן את השלילי ואת הקשה ואת ואת המזוהם והמכוער בחיים. וכאן אני אומר, זה לא כל כך פשוט הדבר, כי כשאני חושב על איך אני הצלחתי פחות או יותר להתמקד בחיובי בחיים, דבר אחד, יש לי ביד לפיד. אני מתמקד בכל הדברים החיובים, כמו שאת אומרת, אתה רואה נוף, אני אומר, הנוף הזה נפלא. אני יוצא לטייל, טיול היה נפלא. יוצא לחופשה, כלומר, אני...
אפריורי אומר שזה יהיה...
בדיוק, כבר אני יוצר לעצמי את ההקשר שהדברים... בדיוק. אבל, מכיוון שהחיים הם לא כל כך פשוטים, אני לא תמיד יכול להחליט דברים. ישנם אנשים שהם פוגעים בך, וישנם אנשים שהם מקנים בך, וישנם מחלות. אז יש לי גם ביד האחרת, מקל. במקל אני מכה את כל הדברים שאני לא רוצה להתעסק איתם. אז זהו, תמיד בצורה כזו אני יכול ליצור את העולם הזה של אני מתמקד ביסוד בחיוב, ודברים שהם קשים מדי, אני מסלק. זה דבר אחד, אבל אולי יותר מוכן אני רוצה לדבר על האושר בהקשר היסטורי, בסדר?
אוקיי.
אני גם רוצה רק, אני חושב שאנחנו חלקית, יש לנו פה איזה, זה כמעט הייתי אומרת, כמו שאתה קודם בשיחה שלא, כשהמיקרופונים היו סגורים, לעניין הזה הסמנטי. אנחנו בכלל, אנחנו כאילו, לא כאילו, אנחנו לא יכולים להגדיר את המושג הזה.
לא.
אנחנו נושכים לעצמנו בזנב, אנחנו אומרים, אם זה וזה וזה קורה, זה אושר. אנחנו לא מראש יכולים להגיד מה זה אושר, וכשהפרופסור, סליחה, לא זוכת, בן זהב, דיבר על אושר בעולם השלישי, ואושר ב... אני משוכנע שהוא מדבר על גדלים שונים מאוד.
כן.
או רק אנחנו קוראים לזה אותה מילה, אבל אם אילו יכולנו לצייר אותם, או, או, או לתת לזה איזושהי ממשות, אז אנחנו, אנו רואים שאנחנו עוסקים בשני גדלים שונים
אבל,
מאוד.
אבל ציפי, אנחנו יכולים לעשות את זה, ואנשים עושים את זה, וחוקרי מוח למשל יכולים להצביע על פעילות מסוימת, ולמקם אותה ולעשות דיאגרמה, ולהראות את זה בצילום של איזשהו סורק, ומה קורה במוח בדיוק, ואנחנו רק במילים מתארים תחושות מסוימות, או מנסים להעביר לאחרים תיאור של תחושה מסוימת שאנחנו מצאנו למילה, שאנחנו קוראים לה אושר, או הפינס, או לוקה, או באיזו שפה שלא תהיה, ובעצם מתארים אותו דבר, אותו מצב, שקיים, שהוא קיים אצלנו במוח.
אני,
קיים
כן,
פיזי.
כן, אני יודעת שהיום גם בעוד אופנתי שכמעט, אתה יכול למקם, כן. למקם כמעט הכל במוח,
כן.
ולהגיד שהמין נמצא בצד השמאלי של האוזן הימנית,
כן.
והאושר נמצא. בצד, אבל אחר כך מתברר לך שחלק מהתגובות האלו אתה יכול גם לעורר למשל על ידי סמים, או על ידי אלכוהול, אותם אזורים, שוב אני פה בלי ידע ממשי, סיגריות, מתברר שיש אזורים, אז החכמים יגידו שזה, אנחנו לא מספיק יודעים להבחן, ויכול להיות שאלכוהול זה שני מילימטר יותר רחוק מהאושר האמיתי, אבל זה שאנחנו יודעים כאילו לתת לזה את הפיזיולוגיה, אני לא משוכנעת ו... יתקנו אותי, אם יש מישהו בין מאזינים שמתמצא בפיזיולוגיה יותר ממני, כן. שאם נגרה את האזור הזה בצורה מלאכותית, האם אנחנו נצליח לגרום לאדם הזה אושר? שוב, אנחנו נחזור, כשקורה אושר, אז מגורה איזה שהאזור, אני לא בטוחה שהכיוון ההפוך הנכון, זאת אומרת, זה שאנחנו יודעים למקם שבמוח קורה משהו, זה אנחנו עדיין לא נתנו את התשובה אושר במובן הפסיכולוגי, או במובן התרבותי, או במובן האישי.
לא, בהחלט לא, בהחלט לא, מסכים איתך. כן, בן.
אני רוצה לחזור לנקודה שאתה הצבעת עליה. ישנו בתחום המחקרי... מובן כזה שנקרא evidence research, כלומר אתה, כן. אתה מחפש את ההשפעה של הדברים ואיך, כן. צריכים לזכור שמחקר או מדע יש לו גם אילו גבולות, כשהוא מתחיל להגזים בו הוא הופך להיות פונדמנטליסטי, כן. אני לא חושב שאפשר להגדיר בצורה כל כך ברורה איפה אלוהים נמצא בתוך המוח או התחושה הזו. יש כאן מניוערה, אם אפשר למה להצביע על החלק הזה, על החלק הזה, מקור האושר. עכשיו, יש לי רצון להציג את האושר מנקודת מבט אחרת. באיזו חוקה קיים הביטוי הזה, the pursuit of happiness? אתם יודעים איפה זה נמצא? בחוקה האמריקאית.
כן, אם זה באנגלית, אז זה באמריקאית.
כלומר, החיפוש אחר, הזכות של האדם למצוא את האושר. כן, כן, כן. עכשיו, מה?
כן, כלומר...
עכשיו, יש לנו, אנחנו נמצאים בתוך עולם, אנחנו נמצאים בתוך עולם שהוא פחות או יותר מונג על תפיסה קפיטליסטית, דמוקרטית. יש לנו כמה פרות קדושות, כמו חופש הדיבור, וחופש הביטוי, ודמוקרטיה, והשאיפה לאושר, כן. שאלה היא, אם מסתכלים קצת... קרוב על הערכים המוחלטים האלו, האם זה לא מתחיל להיות דומים קצת לדת? האושר של הדת נמצא למעלה. האושר שלנו נמצא כאן, כן? והקימו תעשייה עצומה של self-realization וחיפוש אחר אושר, כן? ואני חושב שזה מהירות של עכברים מורל, כן?
אבל זה בעצם כמעט הנקודה שניסיתי לגעת בה כשדיברתי על הספר של, לא על הספר, אלא על המונח הזה של טל בן שחר. שוב, אני לא קראתי את הספר ולכן זה לא יכול להתייחס, אבל יש התייחסות רחבה מאוד אליו ברשת. אבל, וזה שמתחילים ללמד את זה היום בבריטניה, מדברים על מערכת לימודים, אבל זה בדיוק הנקודה הזו של שמתחילים, אנחנו כאילו מכונות שעכשיו מתחילים לחייל אותנו, כן, קיול של של, אם תעשה כך תהיה מאושר. אני באמת חושבת שהרדיפה שלנו הזו, של הצורך שלנו המתמיד להיות שמחים ומאושרים,
יש בו משהו שלילי,
היא לא ריאליסטית, היא אולי חולנית אפילו,
היא גורמת לאכזבה להרבה אנשים,
היא נותנת לך הרבה עבודה, אני חושבת
נכון,
אנשים האלו שמרגישים, אני חושבת שחלק לא קטן מהגירושים בנויים על העניין הזה, שאתה לא יכול לממש את עצמך מיד ולהיות מאושר מאוד, אז אתה הולך לחפש את האושר הבא ואת האושר הבא ואת האושר הבא.
אבל מעבר לזה אני רוצה לומר לכם, אני רואה את החיים במערב, במדינות החופשיות והדמוקרטיות, כמין אושר של אפשרויות.
אושר עדיין.
לא. מבחר אפשרויות עצום. כלומר, הנה, יש לכם מלא אפשרויות, תבחר ומתוכן מה שמתאים לך, ותעשה לכך שתגיע למיצוי אישי, או במילים אחרות, עושר, ורבים, ואותם שתיארנו קודם, ששוטים, ומדוקאים, ומדופרסים, ומחפשים גלולות, ואפילו דברים אחרים, בעיניי אישית, אפילו כל הנסיעות האלה, הנסיעות לחול המתמידות, אנשים כל מיני, לאן עכשיו אתה תיסע? לאן עכשיו אתה תיסע? עשית כבר את הטיול מסביב כל העולם, או שאתה עוד לא נסעת סביב כל העולם? כל הזמן מחפשים, זה במקום אחר.
גירויים, גירויים, גירויים.
אם תעשה את הנסיעה סביב כל העולם, ותחליף את המטבח וכל זה, אז תהיה מאושר. כלומר, אבל בין זה לבין זה, יש את האפשרות באמת למצוא את הדרך האישית שלך, לחיות את חייך בצורה שאתה ממצא את עצמך ונהנה ולא זקוק לסמים ולכל מיני סטימולציות אחרות, על מנת באמת להרגיש מאושר לאורך זמן. בונה חיובית, בוא נאמר. כן.
אתה קודם תיארת שיש לנו את מסל גדול שמתוכו אנחנו יכולים לבחור.
נכון.
וזה מעורר בי את האסוציאציה של... כשהסתובבת אם חיית או ראית תמונות ממזרח אירופה, כן, לפני
כן,
אז בחנויות או לא היה כלום, או נכון. מעט היה, לא היית צריך לשבור את הראש בין 5 סוגים או 25 סוגי ניירטולים.
כן.
עכשיו, במערב היינו נורא מאושרים, אתה נכנס לסופרמרקט, ואתה עומד ומתלבט איזה נייר טואלט לבחור. האם, שוב, אני פה בשביל...
ואתה מתוסכל.
לא, בדיוק. ההדגמה הזו, זה כמובן, כמו שהדנים אומרים, שההגזמה מקדמת את ההבנה. אז אם אנחנו נעביר את זה למישור אחר ולא נייר טואלט, יש גם בעניין הזה של כביכול אין סוף האפשרויות שלך, או שפע הזה, הוא לא בהכרח... יגרום לאושר. כיוון שבחלקו הוא בהחלט מתסכל, ובחלקו זה גם איזושהי אשליה שיש לך את כל הבחירה. גם כל כך הרבה אילוצים סביבך גורמים לך, בסיכומו של דבר שאתה נשאר עם אולי שתי אפשרויות, ומתוכם אתה יכול לבחור אחת.
אוקיי, תנו.
ישנו ביטוי שניגש שאומר, האלוהים נמצא בפרטים, כלומר, אם אנחנו עובדים עם הפרטים, אנחנו יכולים ליצור משהו קרוב לשלמות. ולפי דעתי השטן נמצא בהגזמות. ולמה? כי פתחו לאנשים, כמו שאתה אומר, מבחר של אפשרויות, כן? וזה גורם להרבה חרדה אצל הרבה אנשים, כי הם חוששים שאם יבחרו את זה, הם יחמיצו את זה, אם ייקחו את הבחורה הזו, אז תבוא מלאך משמע. וזה, זו מחלה דנית.
מחלה דנית. הבחירה האישית, או חוסר היכולת לבחור.
חוסר היכולת לבחור, חוסר היכולת להבין שביסוד, אם אתה רוצה להיות בוגר מבחינה נפשית, אתה חייב לבחור, וחייב לוותר על אפשרויות אחרות. ואז אני רואה המון אנשים עם אפשרויות, כישרונות, יכולות, הם לא ממצים את זה, כי הם מגיעים למצב של כיפאון. אז הנושא הזה הוא לא כך פשוט.
לא פשוט, כן.
אתה מכיר את השיר של פרוסט, The Way Not Chosen, הדרך שלא בחרת. אדם שעומד בפני הסתעפות, חבל, יש לי איזה 8 תרגומים של זה בבית, תרגמו אותו לעברית. אדם שעומד בהתפצלות דרכים, והוא בוחר, מסתכל, הוא אומר, אני אקח את הדרך שאף אחד לא דרך בה, העצים שם לא שבורים, הוא בוחר את הדרך הלא סלולה,
כן.
המאתגרת,
כן.
אבל יתר החיים הוא חושב על הדרך שהוא לא בחר בה.
נכון. מכאן את חוזרת לנושא שהתנ"ך לימד אותנו. אדם עוזב את העולם ואין חצי תאוותו בידו. זה משהו מאוד מאוד, זה משהו אנושי שחוזר וחוזר וחוזר.
זה מזכיר לי, דרך אגב, אני מקבל אסוציאציה ליצירת אומנות מאוד מוזרה ושונה שאני ראיתי במלמה לפני מספר שבועות, שהיא שונה בזאת שהיא בנויה כמו קומיקס כזה של ציורים, סיפור מצויר, ורואים תמונות קטנות, מה קורה עם אדם מסוים שהולך ומתקדם ועושה דברים, ומגיע לפיצול, אותה מין פרשת דרכים, וצריך לבחור. ואז הציור מראה מה קורה לו באמת היה פונה לשם לאותה דרך, ובאותה דרך פתאום קורית לו תאונה. אבל הוא לא בחר באותו דרך, הוא הלך למקום אחר, ואז יש פיצול נוסף. והתמונה ככה מסתובבת על כל 4 הקירות של אותו חדר, ומלאה באפשרויות, מראה אפשרויות שונות, ופה יכולה לקרות לך תאונה, אבל אתה לא יודע אם במידה והיא תהיה שם בדיוק, לו המתנת ודיברת עם אותו חבר כמה 5 דקות, כמו שהוא מראה בציור, לא הגעת לאותה תאונה.
יש את הסרט הנפלא הזה, הדלתות המסתובבות. אני לא זוכרת כאן, לא מזמן הוקרן שוב בטלוויזיה הדנית, של אישה שמגיעה לרכבת, ואנחנו... באחד האפשרויות היא מגיעה בזמן לרכבת,
ובאפשרות
האחרת היא מגיעה שנייה, ואנחנו רואים, אנחנו בסרט עוקבים בשתי האופציות. הסיפור הנפלא הוא שבעצם כשמגיע לסוף, ההבדל הוא לא כל כך גדול. אבל זו הייתה הבחירה של הבמאי ושל המספר. אנחנו לא יודעים. אין מועד ב' לנושא.
אני הייתי רוצה לתת שוב את החצי סיבוב לנושא הזה של אושר. אני בדרך כלל חושב שכמו שציפי אמרה, מושג שאי אפשר להגדיר אותו, מאוד חלקלק, ואני לא הייתי מתעסק איתו. ושוב, בנושא הזה, אני רוצה להזכיר לכם סיפור חסידי ש...
לבטח שמעת אותו.
בשמחה. סיפור החסידי הוא זה ש... למה אלוהים שואל את אדם לאחר שהוא אכל מעץ הדעת, איכן אתה מסתתר? אתם זוכרים את הסיפור?
לא, לא.
הוא שואל אותו, איכן
אתה?
אלוהים הרי כל יודע, כל יכול. למה הוא שואל את השאלה הזו? פירוש החסידי הוא, ברור שאלוהים יודע איפה נמצא אדם, איפה הוא מתחבא. אבל הוא אומר, ברגע שהגעת למעין הכרה עצמית, הרי אכלת מעץ הדעת, הגעת להכרה עצמית, למדת להכיר מי אתה, אתה כבר מחוץ לגן העדן. מי אתה, מה אתה, מתי תתחיל לקחת אחריות לעולם? עכשיו אתה יודע מה אתה, מי אתה, תתמקד בעולם. וזה לפי דעתי גישה מאוד לא מערבית, כי אנחנו הרי כל הזמן מתמקדים בעצמנו. וזה לפי דעתי שורש הרע שאנחנו מחפשים אושר, לא נמצא אושר,
כי אנחנו ממוקדים כל כך בעצמנו.
כן, בדיוק כך, כן. והמיקוד בעצמי, אם אתה לא עוצר אותו ביום בהיר אחד, זה תמיד מגיע לנוס משהו שלילי, שאתה עושה חשבונות עם עצמך, ודין וחשבון, זה עסק מסוכן. אז תגיע לנושא של הכרה, שאתה חי עם עצמך בשלום, ותפנה את האנרגיה שלך למשהו בעולם הזה. אתה דבר יוצר פסלים, יפה, אתה מבין? כן, ציפי עושה דברים אחרים, כן. אתם מבינים את התפיסה הזו? אני מתלג על הנושא הזה של אושר, לשמה אני צריך את האושר הזה?
אתה צריך אותו רק בגלל שדורון, על דורון לקח את זה כנושא, בית עושה רושם שמתמקדים בזה הרבה מאוד.
כן, אני רוצה לזכות בתחושה הזו של כשאני רוצה לנוף, אני רוצה ליהנות מהנוף, כשאני רץ אני רוצה ליהנות
מהרוחה.
כן, בהחלט. אבל לפי דעתי זה לא יכול להיות מנוף לחיים.
אני גם, תראה, אני גם לפעמים כשאני שומעת שאנשים מקשרים אושר נניח בארוחה טובה או משהו, זה בעצם קצת לא מבהיל אותי, זה אולי מוגזם, אבל משהו מתקומם בתוכי, כי אנחנו באמת זה מין עולם מטריאליסטי כל כך, שכאילו האושר מתחבר לדברים של אני יודעת, של טבר זה או אחר. עכשיו, אז שוב, זה חשוב, זה חשוב שיש לך אישה נאה, כלים נעים וכולי, אבל אני הייתי רוצה לקשור את האושר למשהו קצת יותר קצת יותר למעלה, ונכון, יכול להיות שבאמת משהו שקשור לילדים יכול, אבל באמת בסיסית לא, עכשיו זה לא שזה לא טוב, אפשר לשמוח בארוחה טובה ואפשר להרגיש טוב עם תמונה יפה, אבל הייתי רוצה שאת המילה הזו בהיבט היותר עמוק שלה תהיה שמורה לאזורים אחרים מאשר לגמרי מטריאליסטיים.
בדיוק, נכון. ולא תהיה מילת חול.
כן, בדיוק, זה תהיה מילה של שבת.
בנימין קאט וציפי קראולון, אני רוצה להיות, לאחל לכם שתהיו מאושרים.
תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. נשתדל.
1, 2, 3, ו... די היה סיפור שראו את המטוס שלך חולף בשמיים מעל תל אביב, אבל אף אחד לא ראה אותי יושב בשדה מול ציס חיל האוויר. וכמויות אהבה שנתתי לה לא תקבל מאף אחד, אפילו בניו יורק. אחר כך מסעתי לקנות פרחים לשבת מהילד הקטן שברמזון. אני יודע שנסע לחפש שם את עצמה, לא היה לך חשוב לגלות את כל היקום. ובערב כששאלו אותי אנשים לשלומן, לא סיפרתי להם כלום. אני בטוח שאהבה נמצאת עוד איפה שהוא שם, היא אהבה את לנת כהן כבר בהתחלה. רק צעירים מחורים באהבה כזאת, כשהם יוצאים לקרדנס בדיסקוטקים של הלילה. אז תרקדו, תרקדו את השיר שלי עליה, כל אחד אין הסיפור שלו. תסתכלו, תסתכלו ל
למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב גדול. הדר היה סיפור שראו אותי יוצא מהבית, מרכיב משקפיים, מגיע לי. אבל אף אחד לא ראה אותי יושב, מזמין קפה ומת אליה מגעגועים. וכמויות אהבה שנתתי לה לא תקבל מאף אחד, כולם נראו סבאים. אחר כך הקשבתי ברדיו לשיר שעבד, שיר שכוח אל משנות ה-70. אני יודע שהיו לה דעות על החיים, לא היה לה חשוב להביע אותה, אני לא תפסה מקום. אני זוכר שצעקתי אז צעקה שלא שומעים, כל אחד והסיפור שלו. אני בטוח שאהבה נמצאת עוד איפה שהוא שם, היא אהבה את לאונרד כהן כבר בהתחלה. רק צעירים עוד מכורים לאהבה כזאת, כשהם יוצאים לרקוד דנס בדיסקוטקים של הלילה. אז תרקדו, תרקדו את השיר שלי עליה, כל אחד והסיפור שלו. תסתכלו, תסתכלו למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב גדול. את השיר שלי עליה, כל אחד והסיפור שלו. תסתכלו, תסתכלו למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב גדול. תרקדו, תרקדו את השיר שלי עליה, כל אחד והסיפור שלו. תסתכלו, תסתכלו למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב. את היריה סיפרו שראו את המטוס שלה חולף בשמיים מעל תל אביב, אבל אף אחד לא ראה אותי יושב בשדה מול בסיס חיל האוויר.
שלמה ארצי בשירו כל אחד והסיפור שלו. הבעיה הפקיסטנית. פקיסטן הופכת למרכז בינלאומי לטרור אסלאמי. בכתבה הבאה נתאר את הסיבות העיקריות. נתחיל מנתונים. בפקיסטן מתגוררים 160 מיליון איש, מתוכם 97% מוסלמים. 77% סונים, 20% שיעים. בפקיסטן חיים מיעוטים רבים הדוברים שפות שונות. השפה הלאומית היא אורדו, השפה הרשמית אנגלית. 70% מהאוכלוסייה חיים בכפרים, 50% מהאוכלוסים אנאלפביתים. פקיסטן גובלת באיראן, אפגניסטן, הודו, סין והים הערבי. שטחה של פקיסטן 779,000 מטר מרובע, והיא פי 18 גדולה משטחה של דנמרק. פקיסטן הפכה עצמאית עם חלוקת הקולוניה הבריטית לשניים, הודו שרובה הינדואיסטית ופקיסטן בעלת הרוב המוסלמי. לאחר 8 שנות משטר צבאי זכתה פקיסטן בפברואר לשלטון הנבחר על ידי העם. המפלגות האסלאמיות לא זכו להצלחה בבחירות, מפלגות הקואליציה לעומת זאת נאבקות זו בזו. פקיסטן נמצאת תחת לחץ ביקורת המערב בשל אוזלת היד במלחמה בטרור. בניסיון להביא לרגיעה בגל הטרור הפוקד את פקיסטן בשנתיים האחרונות, הגיעה הממשלה להבנה עם האסלאמיסטים, המיליטנטים והטרוריסטים המנצלים את ההסדר המעניק להם אוויר לנשימה ואפשרות להעביר את הכוחות לפיגועים מעבר לגבול באפגניסטן. האזור הצפוני מערבי של פקיסטן לאורך הגבול עם אפגניסטן היה מאז ומימים אזור בשליטת שבטים מקומיים ומחוץ לשיטת השלטון המרכזי. אזור זה הפך עם השנים לאזור בו יש יותר ויותר השפעה למיליציות הטליבנים האפגנים, לטליבנים הפקיסטנים ולאנשי רשת הטרור של אל-קאידה. הם חוצים גבולות באזור הררי זה שמאוד קשה לשליטה ופיקוח. הניסיונות שנעשו בתקופת שלטונו של מושרף להשליט סדר באזור בעזרת כוחות צבא רבים לא הצליחו. כוחות הצבא והמודיעין בפקיסטן הם מדינה בתוך מדינה. במיוחד בכוחות המודיעין הושתלו איסלאמיסטים ולצבא יש עניין בשמירת סטטוס קוו עם השבטים שלאורך הגבול עם פקיסטן. מצבה הכלכלי של פקיסטן ירוד וחלקים גדולים מהאוכלוסייה חיים בעוני ובתת תרבות החושפת אותם לתעמולת האיסלאמיסטים. קיים הבדל מעמדות עצום בפקיסטן והעילית חיה בשפע וחיי מותרות. יחסית למדינות מוסלמיות אחרות, יש לפקיסטן מסורת דמוקרטית מאז ייסודה ב-1947. אבל הדמוקרטיה הפקיסטנית נקטעה פעמים רבות בהפיכות צבאיות. הגנרלים שלטו בפקיסטן כמחצית מ-60 שנות עצמאותה. שנים רבות, הרוב הסוני והמיעוט השיעי בסכסוך, ובנוסף על כך קיימים לחצים אזוריים לאוטונומיה ועצמאות מהשלטון המרכזי. במשך 10 שנות הכיבוש הסובייטי של אפגניסטן, שימשה פקיסטן בסיס לארגון ההתנגדות, בסיס שנתמך על ידי ארצות הברית והמערב. לאחר הנסיגה הסובייטית, נשארו בפקיסטן אותם לוחמי גרילה איסלאמיסטים אשר לחמו בסובייטים. פקיסטן השתמשה בהן במלחמתה מול הודו בחבל קשמיר. לאחר ספטמבר 2001 והפלישה לאפגניסטן, הפכו אותם לוחמים לקוץ בתחת הפקיסטני, קוץ שגרם לפצע מוגלתי הולך ומתנפח.
פצצת אטום בשמיים, נהייתי פתאום נרגש, הלב נשבר לי בשניים, או כמה הלב חלש. ניסיתי לברוח, אבל לא הצלחתי לברוח מעצמי, לעשות סקס בכוח, זה לא להרגיש אהבה אמיתית. אני אחד ממיליונים, שהתמכר לקולה וקשקושים, את בדיוק אמוני, פוחדת מכל דבר אמיתי. מה קורה לך? שאלתי. אני שאצלך כך וכך, מזל שמצאת אותי, מזל שמצאתי אותה. בחיים לא ידעתי שהחיים מלאי הפתעות, בדיוק שהתייאשתי מעצב החדשות, בדיוק שחיפשתי להקת רוקנרול קטנה. מזל שמצאת אותי, מזל שמצאתי אותה. צד אטום בשמיים, ואחר כך נהיה פה שקט. הסתכלנו בעיניים, מה ראינו לא יודע באמת. שאלת איך קוראים לי, שאלתי איך קוראים לך. מזל שמצאת אותי, מזל שמצאתי אותה. בחיים לא ידעתי שהחיים עליה הפתעות, בדיוק שהתייאשתי מעצב החדשות, בדיוק שחיפשתי להקת רוקנרול קטנה. מזל שמצאת אותי, מזל שמצאתי אותה. בחיים לא ידעתי שהחיים מלאי הפתעות, בדיוק שהתייאשתי מעצב החדשות, בדיוק שחיפשתי להקת רוקנרול קטנה. מזל שמצאת אותי, מזל שמצאתי אותה. פצצת אטום בשמיים.
פצצת אטום בשמיים, שלמה ארצי, וערב טוב לערן קורץ.
ערב טוב לחדרון, ערב טוב למאזינים.
ערן, אני אציג אותך שנית למאזינים. ערן קורץ, איש רדיו הים האדום באילת ורדיו תל אביב, נענה לבקשתנו להמשיך ולהחכים אותנו מאזיני רדיו שלום בנושא הקבלה. בפרק הראשון בשידור הראשון שלנו עסקנו בקונגרס הקבלה, מה עושים שם, איך ערן הגיע לקבלה וצעדי היכרות ראשונים. פרק ב' עסקנו במקומות הלימוד וחשיבות גילוי חוכמת הקבלה, והיום פרק ג' אנחנו נעסוק בחגי חודש תשרי, ראש השנה, כיפור וסוכות.
נכון, בדיוק.
איפה אנחנו מתחילים, ערן?
בוא נגיד שקודם כל אנחנו צריכים לדבר באופן כללי, לא רק על כל חג ספציפי.
אוקיי.
אלא אנחנו צריכים לדבר בכלל על, על הרעיון. אז הרעיון אומר שהחגים, חגי תשרי ובכלל החגים, בכלל כל האירועים, אבל אנחנו מתחילים מהחגים, אז הם מסמלים תחנות בדרך הרוחנית של האדם. ברוחניות המקובלים אומרים שאין לזמן משמעות כמו שיש, כמו שאנחנו מכירים את זה בחושים הרגילים, והאדם שחוקר את העולם הרוחני עובר בתחנות הללו שאנחנו מדברים עליהם, על כאילו התחנות האלה שמצוינות על ידי החגים, ללא קשר ללוח השנה, לחודשים, לימים וכו'. אני אנסה להסביר את זה דווקא בהקשר אולי של פסח.
כן.
בסדר?
כן.
כי פסח יותר קל לנו לתפוס. פסח הרי מה קורה בפסח? אנחנו, נכון, אנחנו עבדים.
כן.
אנחנו לומדים שאנחנו עבדים, שם עבדים למי? לפרעו.
כן.
במצרים, ואז אנחנו יוצאים מעבדות לחירות וכו'. פסח מסמל את היציאה באמת של האדם מהעבדות לאגו שלו, לרצון לקבל שלו. אותו תהליך שהאדם עובר, שבו הוא מגלה שבעצם אי אפשר למלות את עצמו. אנחנו כולנו מכירים את זה, אנחנו עובדים ביום יום שלנו על מנת לקבל תענוגים, לקבל סיפוק, לקבל הנאה מכל מיני דברים שאנחנו עושים, ואנחנו עובדים, עובדים מאוד קשה בשביל לקבל מעט מאוד תענוג, כל אחד מכיר את זה מהיום יום שלו. ומגיע איזשהו שלב בדרכו של אדם שבו הוא כבר די, הוא לא יכול יותר, הוא כבר מרגיש שיש משהו אחר שהוא רוצה בחיים הללו. הוא רוצה משהו יותר גבוה, יותר גדול, לא משהו כמו התענוגים הקטנים והפשוטים של העולם הזה, אלא משהו קצת יותר גבוה, ואז הוא נאנח, ואז מה שנקרא ויענחו בני ישראל מן העבודה, ואז הבורא עונה לו. ובעצם זה, ואז כי הוא מוציא אותו למעשה מעבדות, לפרעו, שזה האגו של פרעו, מסמל את האגו, משה מסמל את הנקודה שבלב, שמתעוררת לרוחניות, שהיא מוציאה אותו בעצם מהעבדות הזו, עד שהוא חוצה את ים סוף, הוא חוצה איזשהו, קורא לו איזשהו נס, הוא כאילו חוצה את ים, הסוף וכו', ואז הוא מגיע למדבר. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שאדם עובר ברוחניות, yeah. וזה מסומל על ידי החג. אותו דבר קורה לנו גם עם ראש השנה, גם עם יום הכיפורים וגם עם סוכות. אגב, יש קשר בין החגים, זה לא סתם. אז ראש השנה, אני לא יודע אם מהמאזינים שלנו יודעים, בשביל להיות קצת יותר קונקרטי וספציפי yeah. עכשיו, yeah. ראש השנה הוא מסמל למעשה את יום הולדתו של האדם הראשון. יום ההולדת ממש. זאת אומרת, בתאריך הזה אנחנו מציינים את יום הולדתו של האדם הראשון. עכשיו, יהיו שיגידו, אתה יודע, העולם נברא הרי לפני, נכון?
Aha,
לא
כן.
לפני 5769 שנה זה יהיה.
אבל, כשאתה אומר בריאת האדם הראשון, אנחנו מדברים על אדם, כלומר, אדם וחווה, כלומר, אדם?
אנחנו מדברים על אדם, מה שקרוי כן. אדם, אדם וחווה, שרשומים כן. בספר בראשית, כן. אבל למעשה
כן.
אנחנו מדברים על מודעות. זאת אומרת, אם נלך הרי אנחנו הולכים לחוקרים, למדענים, המדענים אומרים לנו בכלל, רגע חבר'ה, מה אתם מדברים? העולם הזה קיים 13.5 מיליארד שנה בכלל.
כן, כן.
ואנשים, בני אדם היו פה כבר כמה אלפי שנים, 7,000, 8,000, 10,000, לא יודע כמה.
כן.
אבל אנחנו מדברים על האדם הראשון, אנחנו מדברים בעצם על האדם הראשון שהגיע למודעות. זאת אומרת, שהגיע למודעות שהוא קיים בעולם, גם כלבים וגם חתולים קיימים בעולם. השאלה היא רמת המודעות שלהם, ורמת המודעות שלו כמי שקיים בעולם, וכמי שלמעשה קיים בעולמו של הבורא, ואיך הוא פועל מולו. אם אנחנו זוכרים שהאדם הראשון הוא חי בגן עדן, נכון?
כן, כן.
כמו שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים על חיות, אנחנו אומרים, בוא הנה, הם חיים בגן עדן. כן, נכון? מה הם עושים? כן. אוכלים, שותים, הם קיימים יחסי מין, אין להם דאגות, אין להם פרדות, אין להם צרות, אין להם מאבקים. כאילו, יש להם אולי, אבל זה הכל בתוך הטבע. זה פחות או יותר הסיפור, אבל בכל אופן, בראש השנה אנחנו מציינים את את היום הולדת של האדם הראשון. ראש השנה זה ראשית השינוי. שנה זה מלשון שינוי, וזה גם מלשון שינון, אם תרצה. שינון שזה חוזר על עצמו, נכון? שינוי זה משתנה. זאת אומרת, יש פה שני דברים שמתקיימים ביחד. גם החזרה וגם השינוי. הכל קורה ביחד, בשנה. וראש השנה זו הראשית השינוי. זה התחלה, זה בעצם השלב, התחנה הראשונה שממנה מתחיל המקובל את מה שנקרא המחקר שלו בכל מדרגה שהוא מגיע אליה. אנחנו עוברים מדרגות בדרכנו אל התיקון. אנחנו עוברים 125 מדרגות, והראש השנה זה תחילת, בעצם תחילת התיקון. אוקיי? זה מסומל על ידי, התאריך הוא יום הולדתו של האדם הראשון. ואז כשאנחנו עוברים את ראש השנה, אנחנו עוברים 10 ימים, נכון? בין ראש השנה ליום הכיפורים. באותם 10 ימים אנחנו בעצם עושים בירור על עצמנו. מהו הבירור? של מה אנחנו באמת רוצים. מי אני? אני ערן, או אתה דורון, או כל אחד מהמאזינים שלנו, מה אני באמת רוצה? ואז אני עובר את התהליך של הבירור 10 ימים כנגד 10 הספירות, אני מברר את זה בכל מיני רמות, ואז אני מגיע, עד שאני מגיע ליום הכיפורים. וביום הכיפורים, בעצם אני מגיע לבקשה המבוררת, אחרי שביררתי, אחרי שביקשתי את הסליחות ועברו עליי, נכון, הימים הנוראים. למה זה ימים נוראים? כי בימים האלה אני באמת צריך לחקור את עצמי, לבדוק את עצמי, מי אני באמת, מה אני באמת רוצה מהחיים האלה, מה אני באמת רוצה מהעולם הזה. ואז מגיע לי יום הכיפורים, שהוא כאילו השיא, שבו אני מגיש את הבקשה. למעשה, אתה יודע, יש כאלה שאומרים ש ביום הכיפורים חותמים ודנים וכל הסיפור הזה. הקבלה מדברת על תהליך אחר לגמרי. הקבלה מדברת על התהליך שבו הדברים מוכרעים עבורך כאילו בראש השנה, ואתה מגיש את הבקשה שלך ביום הכיפורים, אחרי שבררת, אחרי שהגעת לכל הבירור. ואז ביום הכיפורים, נכון, יש לנו את כל האיסורים האלה, רחיצה, תשמיש, אוכל, שתייה וכו'. כל האיסורים האלה קשורים לאור האדם, לאור שלנו. האור מסמל את המלכות, את החלק החיצוני, את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו, שבו אסור לנו להשתמש ביום הכיפורים. בבקשה שלנו אנחנו אמורים לשנות את עצמנו, להפוך להיות מאנשים שעובדים לפי האגו שלהם, לפי הרצון לקבל שלהם, לאנשים שהם דומים לבורא. אדם, מלשון אדמה, לעליון. ואז אנחנו דומים לו במה? בזה שאנחנו נהיים כמוהו אלטרואיסטים, מה שנקרא משפיעים, תכונת ההשפעה והנתינה. ואז יש עוד 10 ימים שבהם אנחנו מקבלים את מה שנקרא האור, אנחנו מקבלים את האור, עד שמחת תורה, שזה כאילו שיא התהליך.
עכשיו,
פחות או יותר,
אני מקשר מה שדיברנו קודם כאן בתוכנית, הרן, עם הדברים שאתה מספר, ואני שואל את עצמי, מה שאנחנו מבקשים שמגיעים לבקשה, אני מתאר לעצמי, אנשים רוצים להיות מאושרים.
כן.
נכון?
זה פחות או יותר, אבל למעשה אנחנו מדברים על אדם בדרכו הרוחנית. אם תזכור, בתחילת דבריי אמרתי על אדם שנמצא בדרך רוחנית. הרוחניות מה היא? הרוחניות היא בעצם להיות דומה לבורא, להיות דומה לעליון. איך אני יכול להיות דומה לו? אני יכול להיות דומה לו רק על ידי זה שאני אהפוך את עצמי. אני אהפוך את התכונות שלי. הוא כולו רוצה לתת, הוא כולו נתינה, אהבה, מה שנקרא אצלנו השפעה מלשון שפע, ואני כולי רצון לקבל. אני רק רוצה לקבל, אני אתן לי כל היום רק לעוד ועוד ועוד לתוך עצמי. וכשאני עושה את הבקשה, אז למעשה הבקשה המבוררת ביותר היא אומרת, תהפוך אותי, תשנה אותי, תגרום לי להיות כמוך. ואז מה קורה עוד נקודה ככה מעניינת?
מעניין, כן.
אנחנו אומרים יום הכיפורים, נכון?
כן.
מה מזכיר לנו כיפורים? מה מזכיר לנו המילה? נו, המילה כיפורים, כפורים. חג יום הכיפורים,
כן.
למעשה אומר שביום הזה אנחנו הופכים להיות, ברגע שאנחנו מגישים את הבקשה, והבקשה היא כל כך נכונה וכל כך מבוררת, אז זה הופך להיות אצלנו ממש כמו פורים, כמו חג של שמחה, כשהמן הרשע כבר לא, הוא מתבטל לגמרי. זה כמו פורים, המן הרשע מתבטל, הוא למעשה, מה עושה המן הרשע? אני סיברתי אתכם, דיברנו פסח, הנה כל החגים אנחנו מעבירים. מה עושה המן הרשע? הוא מרכיב את מרדכי היהודי על הסוס, נכון? בסוף התהליך. הוא זה שמגביל את מרדכי היהודי. שזה גם קשור לזה. עכשיו, ישנם עוד 10 ימים שבהם אנחנו למעשה יומיים, ואז חוגגים את סוכות עד שמחת תורה. יש לנו יומיים, 8 ימים של סוכות, שכוללים בסוף את שמחת תורה, שבהם אנחנו למעשה יושבים בסוכה, להזכיר לכם, שבמשך 8 ימי הסוכה, מה זה הסוכה? הסוכה מגינה עליי מפני האור, מפני הקליפות, כי כשאני מקבל את האור, כשאני מקבל מה זה אור תענוג, כשאני מקבל את התענוג מהבורא, כשהאדם הרוחני שנמצא בדרכו הרוחנית מקבל את התענוג מהבורא, הוא צריך משהו שיגן עליו. כי אנחנו מאוד קשה לנו לקבל את התענוגים הרוחניים ולא לקחת אותם לכיוון של האגו שלנו. אני תמיד לוקח את זה לכיוון של האגו שלי, תמיד אני משתמש בזה בצורה לא נכונה, ואז אני שוב פעם נופל ממדרגתי. זה קצת מורכב, אני יודע, זה קצת עמוק.
כן, אבל כן, כן, אבל אנחנו בעזרתך נכנסים ומתחילים לקבל קצת מידע וקצת להבין באמת במה מדובר.
כן, אז ראש השנה הוא באמת הוא משהו גם פרטי וגם כללי, ואנחנו ממש עוברים תהליך כמו תינוק שלא עוזב את הרחם של אמו, ואז יש לו איזה צירי לידה כאלה. אותו דבר גם אנחנו עוברים, אנחנו סובלים מצירי לידה רוחניים כאלה. יש איזשהו תהליך, ואז הצירים האלה לוחצים אותנו להיוולד יחדיו, אגב, למציאות החדשה הזו. המציאות הרוחנית שבה כולנו מאוחדים, ובה פה אנחנו פועלים ביחד בהרמוניה, כמו תאים בגוף אחד. המצב הזה, המצב הרוחני הזה, נקרא נשמת האדם הראשון. הנשמה הזו שנשברה ל-600,000 חלקים, ל-60 ריבון נשמות. הנשמה הזו שבעצם, מה קרה שם? היה חטא צדת, מה זה חטא צדת? הרי היה לו, נכון, ישבו, היו בגן עדן, נכון, הסתובבו בגן עדן, אדם וחווה, כאילו, כן, זה הכל מטאפורות, זה הכל דימויים, כן, הכל מטאפורות, אבל האדם היה בגן עדן, ואז מה קרה? ואז נכנס איזשהו גורם שאנחנו קוראים לו הנחש, שזה בעצם האגו, שהתחיל לדבר עם האישה, שזה החלק הנקבי באדם, אבל לא משנה. ואז האדם, מה הוא עשה? הוא לקח את התפוח והוא נגס בו. למה הוא נגס בו? כי הוא אמר, אם הבורא ברא את כל זה בשבילי, איך יכול להיות שהוא רוצה, שהוא יש משהו שאני לא יכול לטעום ממנו? ואז הוא טעם ממנו, ואז מה קרה? ואז בעצם הוא גילה שהוא לא יכול להיות במה שנקרא בתכונת ההשפעה בזמן שהוא אוכל את עץ הדעת. ברגע שהוא קיבל את תכונת הדעת, הוא לא יכול להיות בהשפעה, הוא לא יכול להיות בנתינה, הוא לא יכול להיות מחובר לבורא כמו שהוא היה מחובר קודם. ואז הנשמה שלו היא התרסקה, היא פשוט התפוצצה, היה לו מה שקרוי מסך. לנו יש, כשאתה לומד קבלה, אז השאיפה שלך היא להגיע למצב שנקרא מסך. מה זה מסך? המסך שומר עליך מפני האור. אתה אומר, אני פה לא רוצה לקבל את התענוג, אני את התענוג רוצה להחזיר חזרה לבורא. ואז נשבר לו המסך, לאדם הראשון נשבר המסך ל-600,000 חלקים, וכל אחד מאיתנו הוא חלק מאותו 600,000 חלקים של המסך השבור הזה. וכשנדע להתחבר ביחד לאותם, את אותם 600,000 חלקים, כמו שעשו אבותינו במעמד הר סיני, אז נוכל להגיע חזרה לאותו מצב רוחני שלהם, שנקרא נשמת האדם הראשון.
מה זאת אומרת נשבר כאילו למספר מסוים כזה של 600,000 חלקים? כלומר?
כן, זה, תשמע, קודם כל, כל המספרים האלה הם מספרים שהם כאילו עוד פעם סמליים, כן? אבל המספר קיים, המספר הוא 600,000. אומרים שצריכים להיות 600,000 גברים שיהיו במצב שהם בינם לבין עצמם בערבות, ערבות הדדית. ערבות זה דרך אגב המפתח, המפתח לכל הסיפור. זה ערבות הדדית, חיבור בין הגברים, בין האנשים. ואז כשיהיו 600,000 גברים כאלה, כל העולם יחד איתם יעלה חזרה למעלה, לאותו מקום, לאותה הרגשה. אבל אני עוד פעם רוצה להזכיר, וכנראה שלא חידדתי את זה מספיק בהתחלה,
כן,
או שלא אמרתי את זה כמו שצריך,
כן,
אנחנו מדברים פה באדם, כן, שעובר תיקון. אנחנו, כן, מדברים עליי, אנחנו מדברים עליך, כן, אנחנו מדברים על כל אחד מהמאזינים, כן, שלנו, שעובר את התיקון באופן פרטי. והוא עובר את כל התהליך הזה, בתוכו נמצא כל עם ישראל, ובתוכו נמצא האדם הראשון, ובתוכו נמצא אגו, בתוכו נמצא פרעה, בתוכו נמצא משה.
הכל זה מטאפורה בעצם של התהליך האישי
הפנימי בדיוק שאתה עובר. אז אנחנו עוברים את זה גם ברמה הפרטית וגם ברמה הכללית, אבל לכל אחד זה רלוונטי ברמה הפרטית שלו. אני חושב שברמה הכללית, היום מה נשאר לנו מראש השנה? נשאר לנו כל מיני מנהגים כאלה שהם נורא נחמדים.
נכון.
נכון? נכון. אבל זהו, אם אני שואל את עצמי מה זה קשור אליי, אז אני לא לגמרי יודע. או אם אני שואל את עצמי מה הסוכות קשור אליי. יום כיפור עוד איכשהו אני יכול להגיד, נגיד, שמה אני עושה איזשהו צום, אולי לאיזה מישהו שיסלח לי.
אני מרזה קצת.
כן, וגם עושים מהבורא איזה פינקסן, כאילו יושב לך שם איזה פינקסן ואומר לך, שמע, עשית ככה, מגיע לך עוד חצי שנה לחיות, ועשית ככה, לא מגיע לך.
חשבונאות.
עושה לך, כן, יושב לך שם איזה, נו, זה הרי, זה כמו שאתה צוחק, אז אני חושב שרוב המאזינים שלנו ורובנו יודעים שזה לא יכול להיות.
כן.
זה לא הגיוני, אין היגיון באמת בטענה שהבורא יושב ועושה לנו את הפנקסנות הזה. כן, אין, זה, כן, לא ככה, זה לא יכול להיות ככה. כן. כי אם היה, את האמת בינינו, אם היה עושה את הפנקסנות כמו שצריך מזמן, היה צריך להשמיד אותנו.
כשהייתי ילד חשבתי ככה, ערן. חשבתי שיש חשבונאות כזאת.
נכון.
אבל באמת, יש הרבה דברים שכבר אז לא הבנת, איך זה, אלה מצליחים, מה זה, גנבים.
נכון, איך זה באמת, אז אתה אומר, איך זה יכול להיות, אז אם הוא כזה פינקסן מוצלח, נכון? אז איך זה יכול להיות, אז אומרים לך, זה זו, אבל אתה לא מבין. בין כל כך אתה לא מבין שום דבר, תמשיך להתפלל ובעולם הבא יהיה בסדר. מה זה העולם הבא כשתמות, אחרי שתמות, סליחה, איזה מין דיל זה. זה קודם כל, שאני עושה איתי דיל על זה שאני אחרי שאני אמות, זה דבר ראשון, נכון? דבר שני, מישהו יכול לבוא משם ולהוכיח לי שזה נכון?
כן.
הדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה לחקור בתוך עצמך, ולראות בתוך עצמך, והעולם הבא נמצא פה, וגן עדן נמצא פה, וגיהנום נמצא פה, והכל נמצא פה, והכל נמצא אצלך, בתוך הלב שלך.
יפה, רעיון נהדר, רעיון נהדר. זה כי זה כל כך יפה מתקשר, מה שאתה מספר, ערן, לנושא שאנחנו, המרכזי שלנו פה, של האושר שדיברנו הערב, כל כך יפה מתקשר, שהכל נמצא בך עצמך, אתה רק צריך להיות פתוח לקראת זה, או יותר מזה, אני לא יודע, אני לא אעשה את עצמי לחכם שמבין, אבל המטאפורה הזאת נפלאה.
נכון.
שזה לא העולם הבא, זה לא באמת אחרי שאתה תמות ואז אתה תגיע לאנשהו, זה פה, זה בעולם הזה.
והאושר האמיתי באמת נמצא פה, האושר, זה שמחת תורה, השמחה מהאור שאתה מקבל, האושר הזה, הרגשת ההרמוניה, הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו כל היום סועפים למה? להיות מאושרים, תן לי קצת תענוג, תן לי מה אני רוצה, נכון מה שאתה אמרת? מה אני רוצה? אני רוצה קצת אושר בחיים, ואני מנסה להיות בסדר ואני חוטף מכות, למה? למה? אני כל הזמן שואל את עצמי, למה זה קורה לי הדברים האלה? ואז אני לומד, ואז אני מבין, ואז אני רואה מי אני, ואני מבין את האגו שולט בי, והחינוך שקיבלתי שולט בי. ואז מתעורר בי איזה קול פנימי, והקול הפנימי הזה זה ראש השנה של האדם. ראשית השינוי שמביא ליום ההולדת הרוחני שלי.
נהדר. איך קמנו? ערן? קורץ, אני מודה לך.
אני מודה לכם.
בפרק בקט, שהחכמנו באמת, עברנו שלב קדימה, ואני מחכה, וקודם כל מאחל לך שנה טובה, ונשמח לשמוע את פרק ד' בשיחה הבאה איתך. כל טוב.
אני אשמח, kab.co.il, כנסו כולם.
תודה, ולהשתמע.
בשמחות, ביי ביי.
לאט לאט בתוך השקט מגליד הכאב כמו צלקת הגוף מתחיל לשכוח ורק האור זוכר גם זה כאב אבל מסוג אחר נסה לראות אולי אתה יכול כיצד העצב כנגיעת מכחול דוח בין קירות החדר כן, אני יודעת זה בסדר מה שכאב אתמול כואב היום פחות שעה של חסד איש נושב כמו ילד כוכב נופל ומשאלה נשאלת שעה של חסד איש נושב מגליד הכאב כמו צלקת הגוף מתחיל לשכוח ורק האור זוכר גם זה כאב אבל מסוג אחר נסה לראות אולי אתה יכול כיצד העצב כנגיעת מכחול מתוח בין קירות החדר כן אני יודעת זה בסדר מה שכאב אתמול כואב היום פחות שעה של חסד איש נושב הוא ילד כוכב נופל ומשאלה נשאלת שעה של חסד איש נושב שם כמו ילד ויש כל כך מעט שעות כאלה ומשאלה נשאלת.
ערב טוב לציפי קראולון.
ערב טוב דורון, ערב טוב בני, ולאורחים באולפן.
ציפי, אנחנו נעשה היכרות מחודשת עם הסופרת ליזי דורון. לפי ההצעה שלך, אנחנו נביא ונדבר על הספר ימים של שקט. ימים של שקט זה טוב לכבוד השנה החדשה.
לא ידעתי.
בכל זמנים.
כן, הסינים אומרים, אתה מחלים לשנה החדשה שתהיה לך שנה שקטה, או ש...
אז אני חושב שזה הרבה ישראלים מאחלים, אבל הסינים, כולם גם יש להם את הצרות שלהם.
יש להם איזה אמרה בעניין הזה, כן. לא, שתהיה לך שנה משעממת.
אוקיי, ככה מאחלים.
שוב, זה לא בהכרח שקטה. כן, אני לפני כמה זמן סיפרתי פה במדור הזה על ספר שהגיע אליי, סופרת שלגמרי במקרה התגלגלה לשולחן הכתיבה שלי, אז אמרתי שאילו... אילו עברתי בחנות וראיתי את השם, הייתי אומרת, מה ליזי, מין שם מוזר כזה, מזכיר את, יש סופרת ישראלית, שולמית לפיד, שכתבה על, על ליזי בדיחי, מין חוקרת כזו, בלשים, הדמות הראשית של ליזי בדיחי, סיפור נחמד, לא קשור, אבל מעורר עם אסוציאציה של משהו לא רציני כל כך. אבל לשמחתי נתבדתי, התחלתי לקרוא, ומאז זה, הספר הזה הוא השלישי שהגיע
שלה,
לידה
שלה,
והיא כן. כתבה עוד ספרים, ואני אחזור על זה בעוד רגע.
כן.
אבל באמת הפתעה, הפתעה נעימה מאוד, ומתברר שלא רק אני מתלהבת ממנה, גם הרבה מבקרים בישראל, והיא תורגמה למספר שפות אירופאיות, וזכתה בפרסים, גם בארצות הברית, בשוויץ, אלא סליחה, בגרמניה, בשוויץ, כן. במיוחד בגרמניה, אוקיי. סופרת מאוד מעורכת, ואולי אוקיי. לא לגמרי במקרה, אם, הנושא שמעסיק אותה, כן. או מה שהיא מספרת עליו, זה על ניצולי שואה, אבל היא מספרת זה מזווית מאוד מעניינת. היא גרה בשכונה שרוב תושביה, הם ניצולי שואה, ואנחנו כבר בישראל בשנות ה-50, 60, 70 אבל הסיפורים שלהם ממשיכים לרדוף אותם, גם אלו שניסו לדכא את הסיפורים וגם אלו שסיפרו אותם כל הזמן. וליזי דורון עם עין חדה ולפעמים קצת משועשעת מספרת על הדמויות האלו, והן כולן מיוחדות, דמויות צבעוניות, חלקן עם שגעונות, אישה ש... גם בספר, אני כרגע לא מדברת על הספר הזה במיוחד, כי גם בספרים הקודמים היא עסקה בנושא בצורה קצת אחרת, אבל המוטיב המרכזי זה באמת הדמויות האלו שמאכלסות את השכונה, ופה אני יכולה כמעט לומר אולי אפילו את שכונת ילדותי, אני גדלתי בבת ים, ברמת יוסף, גם שפע מהדמויות האלו, כשקראתי עכשיו את הספר הזה, למשל, ימים שקטים, אז יכולתי כמעט להלביש את הדמויות לאנשים שהכרתי. אבל אז אני, שלא סופרת ולא בעלת רגישות כזו, אז לא שמתי לב אליהם, אבל עכשיו בקריאה אני אומרת, אוי, זה כמו זום מרחוב רהב, שהייתה מתהלכת תמיד עם איזה, עם כלב ומדברת עם הכלב, או הכלב שלה היה יותר יקר מאשר הילדים, לגעת בכלב שלה זה היה, ודמויות כאלו מאכלסות את, את הספר שלה. אחד הספרים זה היה אוסף של סיפורים, כן. ספר אחר זה היה סיפורה של בחורה בשם אמליה, והספר הנוכחי שאני עכשיו עוסק, ימים של שקט,
כן.
מספר על אישה שאימה מסרה אותה למשפחה פולניה בזמן המלחמה, את התינוקת, אחרי המלחמה היא מגיעה, מוצאים אותם, היא מגיעה לקיבוץ, אף אחד לא יודע, לא משמה אמיתי, מה, כנראה, מי המשפחה שלה, היא אדם באופן מוחלט בלי עבר, היא לא מוצאת את מקומה בקיבוץ, היא מגיעה לעיר, מתחתנים עד אדם הרבה יותר מבוגר ממנה, שהיא מוצאת בו בית, היא מוצאת בו את המשפחה שלא הייתה בה, היא מולדה ילד, האיש נפטר, והיא נכנסת לעבוד בסלון במספרה בשכונה הזו, ואין כמו מספרה של, אם אתה רוצה לספר על הרבה, לא רק רכילות, אלא לספר על דמויות, אז זה מקום נהדר, כיוון שעוברות פה כל נשות השכונה הזו, ואתה רואה איזה יחסים מתפתחים, הרגיש, מישהו חולה, אז אנשים לא יודעים איך לטפל בזה, אז הם מביאים לו אוכל, או כל מערכות היחסים, כמובן, גם הרבה מאוד רכילות, אבל האישה הזו, כל פעם שמתחילים לשאול אותה על עברה, היא מתכנסת כמו קונחייה, כי אין לה מה לספר, לא יודעת. הילד שלה, ילד טוב ירושלים, באיזשהו שלב הופך להיות גם ילד טוב ניו יורק או משהו, עוזב את הבית, והיא שוב נשארת לבד, ורק אותם השכנים האלו שליוו אותה כל חייה, הם בעצם סוג של משפחה, עם הטוב ועם הרע, ולמרות שהיא באיזשהו שלב אומרת, משפחה אתה לא בוחר, ואת אנשים האלו היא כביכול יכולה לבחור, אבל החיים בעצם גורמים לכך שגם את זה היא לא יכולה לבחור, היא שם נשארת. והדמות השנייה שבסיפור הזה, שהיא מרכז, עומד במרכז, זה הספר, ושוב, כל אחד שמסתובב עם סודות. זאת אומרת, יש איזה פן מסוים של החיים שלהם שכולם יודעים, ופן אחר שהוא פן חסוי. אבל תמיד מישהו יודע משהו על הפן החסוי. אז במספרה אנחנו כל פעם מגלים את הצדדים האפלים של, או אפלים, הצדדים הקשים, אנשים איבדו משפחות, אנשים היו באושוויץ והתנהגו כך או אחרת, ומישהו מזהה אותם. אז כל הדברים האלו מתגלים תוך כדי תספורת, תוך כדי מניקור, טיפול בציפורניים. יש בספר הזה אלמנט, רגעים מאוד משעשעים, יש בזה הרבה מאוד רגעים עצובים, אבל סך הכל זה בין אוסף מיניאטורות, אוסף של תמונות מאוד מעניינות.
איך הספר בנוי? כאילו, הוא לא רומן, אני מבין.
לא, הוא לא רומן במובן השני, אבל הוא בנוי על זה שהאישה הזו, מה עובר על האישה הזו, מהשלב הזה שמוצאים אותה, שוב, לא בצורה עקבית, אלא בגלל שאנחנו כל פעם שומעים קצת מין פסיפס כזה, שאתה לאט לאט בונה את הדמויות, את הדמות, לא תמיד אפשר לעקוב, כי השמות שלהם הם, אנחנו לא כל כך רגילים לפסיה,
מספר גדול של דמויות,
כן, מספר די גדול של דמויות, ובשלב מסוים חשוב לך לעקוב אחרי 2-3 החשובות, והיתר זה מקשט, שוב, הן חשובות, אבל הן לא כל כך חשוב לזכור בדיוק מי איזה אוכל מביא. לכל אחד יש את המאפיין שלה, מה היא מביאה, או על מה היא מדברת, או על מי היא מרחלת. אבל הדמויות המרכזיות זה הספר, גיבורת הספר שכרגע זרחני תלכו נשמע, והבן שלה, אבל סך הכל מה שבאמת הגיבור האמיתי של הסיפור זה החיים בישראל, בקור הזה, בקלחת הרותחת הזו של צער ושמחה, ויש פה תיאור משעשע מאוד איך הם נוסעים לחתונה של אחד מהם שמתחתן שם, או איך משטחים מישהו בתוך המספרה. ואתה באמת יכול לנסוע איתם לרחוב המסגר ולראות את החתונה בראשך. אם פעם אחת היית בחתונה ברחוב המסגר, אתה יודע על מה היא מדברת.
אתה מזהה.
אז שוב, אני חוזרת... ליזי דורון עצמה נולדה כבר בישראל, אבל בת לניצולי שואה, ושוב, זה לא תמיד חשוב לדעת אולי את ההיסטוריה של הסופר, כי סופר לא חייב לכתוב את מה שהוא עצמו חווה, אבל בצורה שהיא מספרת, התיאורים הפלסטיים האלו, יש תחושה שזה אנשים שהכירה, או הרכיבה מאנשים שהכירה.
מה לדעתך סיבת ההצלחה שלה בגרמניה? עצם הנושאים, הדמויות?
אני חושבת שהגרמנים, כן, אני חושבת שהגרמנים ממשיכים להתעסק בשואה בצורה זו או אחרת. אני לא יודעת אם הדור לגמרי, גם הדור הצעיר אולי. ויש בזה משהו, כמו שבישראל יצאו כמה ספרים על ילדיהם, של אלו שחוללו את השואה ועוררו עניין. כך אני חושבת בגרמניה, אולי יש עוד גורמים. מעבר לזה שכותבת היא מעניין, זה לא... אפשר לאו דווקא נושא, אפשר לתת לה גם את... כן, אפשר לתת לה את הקרדיט המלא על הספרותיות שלה, לא לאו דווקא בגלל העניין השואה, אבל אני חושבת שבגרמניה כל נושא השואה עדיין מעורר עניין, מעבר במחד שזה ספר שהוא כתוב, ספרים שכתובים מעניין וטוב.
יכול להיות שגם, את אומרת, מעורן עניין, אני שם לב שגם בדנמרק, עם השנים שמצליחים לקלף עוד שכבה, להגיע לעוד שכבה, אפילו דרך נכד, בסוף השבוע הזה קראתי מאמר של נכד של אחד מאלה שהיו נאצים בכירים פה בדנמרק. ואז זווית חדשה דרך הראייה של אותו נכד את סבו, ומגלים עוד קצת פרטים עם השנים שעוברות.
כן, גם נפתחו מקורות שהיו חסויים במשך שנים. ושוב, אני חושבת שהאירוע הוא כל כך טראומטי, הוא גדול עלינו, ולהבין אותו אולי קצת, אז אולי לפעמים אפשר קצת יותר להבין אותו דרך הספרות.
כן.
או להתקרב אליו.
אז אנחנו ממליצים, ציפי, על ימים של שקט, של ליזי דורון.
וגם ספרי האחרים.
וגם האחרים. תודה לציפי קראולון. ונעבור להודעות. ביום שני ה-29 לספטמבר תארך ארוחה חגיגית לכבוד ראש השנה. השעה 6:30, מקום מועדון איתן, מחיר 130 קרונה למבוגר, ילדים גיל 12 עד 16 חצי מחיר, הנחה של 20 קרונה למשלמים מראש בהעברה בנקאית. הרשמה אצל עזה 48-18-39-62. 48-18-39-62. מספר המקומות מוגבל במועדון, הזדרזו והרשמו. ביום שני שאחריו, השישי לאוקטובר, יערך החוג הרעיוני במועדון איתן, הנושא הפעם, האם על ישראל לנסות ולהתקבל לשוק המשותף. החוג פתוח לכל, שעת המפגש 7:30. ודיברנו על העושר היום, רציתי להזכיר את בכמה מילים המילה עושר מקורה בתנ"ך. בתנ"ך המילה עושר נובעת מהמילה אישור, ופירושה שהאדם חש שיש אישור לפעולותיו ומעשיו, והוא נטול ספקות. לדוגמה משמש הפסוק בחומש בראשית פרשת ויצא, באושרי כי אישרוני בנות, שפירושו שלאה הרגישה מאושרת משום שהיא קיבלה אישור מהבנות שהיא אכן אישה הגונה. זהו המקור של המושג עושר. ולנושא שונה לגמרי, בשידורי הקודם שאלתי לשלומה של אחרת, לא לאה, אלא מוניקה, כן, מוניקה לוינסקי, אחת שהתפרסמה ונעלמה, והנה היא חוזרת אלינו בצורת צילום שער של הירחון גולדברג האחרון, בתוך החוברת עצמה מתפרסמת מוניקה על גבי 4 עמודים צבעוניים שלמים ועוד 4 תמונות, כמובן זו הידועה בה מוניקה חבושה ברד שחור מחבקת את ביל בפומבי, היא ניצבת בקרב קהל אוהדים לאורך מסלולו כנשיא ארצות הברית. מסתבר שהכתבה, מהכתבה שהפרסום העולמי לא זכתה, לא הביא להצלחה, לא ככתבת טלוויזיה, לא כמעצבת תיקים ולא כסופרת. יש הטוענים שידה הארוכה של הילרי בדבר, היא ואנשיה דואגים לכך שמוניקה לא תצליח. אנחנו מתקרבים לסיומה של תוכניתנו, אבל אני חושב להספיק ולתת לכם עוד קטע אחד קצר של בריאות. מחקר שוודי-בריטי מספק הוכחה מדעית לסכנה שבחלקיקי פליטת הדיזל, חלקיקים המהווים סכנה חמורה ללב ולכל מערכת הדם. המחקר, עבודת דוקטורט של השוודי הוקון טורנקוויסט, מוכיחה את ההשפעה המיידית שיש לחלקיקים הנפלטים מרכבי הדיזל על מערכת כלי הדם. המחקר מצטרף למחקרים קודמים שהגיעו למסקנות דומות. החלקיקים הנפלטים מרכבי הדיזל מגדילים את הסכנה לקרישי לב והתקפת לב. המחקר של הוקון מצביע על הסיבות לקשר בין החלקיקים הנפלטים והתקפות הלב. נמצא שאנשים הנחשפים לפליטת חלקיקי דיזל מאבדים את הגמישות של כלי הדם המאפשרת לגוף להתגבר על קריש דם. אצל חולי לב התגלתה בנוסף על כך תופעה של דלקות וחוסר אוויר בלב. התוצאות הללו הופיעו כעבור 24 שעות לאחר החשיפה לחלקיקי הדיזל. ראש אגודת הלב הדנית, פיטר קלמנסן שמו, מוצא עניין רב במסקנות המחקר. הוא מספר על סקרים בקרב הציבור שהראו שקיימת עלייה משמעותית בהתקפות הלב באזור מגורים הסמוכים לצירי התנועה.